כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
שלושה שיודעים.
שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, אני דודו ארז. מחר מצוין לרחבי ישראל יום הלשון העברית, וכמו בכל שנה, האקדמיה ללשון עברית מציינת את יום העברית בשלל אירועים ופעילויות. אתם מוזמנים. החל מהשעה 4 מחר, 4 אתם מוזמנים לאירועי יום העברית בקריית האוניברסיטה בגבעת רם בירושלים. ומה בתפריט? הרצאות, סדנאות, טעימות מאוצרות הארכיון ועוד. האירוע המרכזי ייפתח בשעה 7 בערב מחר, ובו יתקיים בין היתר חידון עברית ענק, ואנחנו גאים לארח ברוח היום מחר, כמובן, ברוח היום החגיגי הזה, את נציגת האקדמיה ללשון עברית ולשונאית הבית של התאגיד, דוקטור סמדר כהן המקורית. שלום לך.
שלום דודו.
ואיתך אנחנו נדבר על עברית, שלל עניינים שקשורים בעברית, כמו למשל מילים חדשות לכל מיני ענייני טכנולוגיה, על שפה או מגדר, על מטבעות לשון שאנחנו משתמשים בהם במשמעות ההפוכה מהמשמעות המקורית שלהם, ובאופן כללי על יום העברית באקדמיה. למה אנחנו רואים מילים בעברית על קרטוני חלב? זה משהו חדש יחסית, נכון?
נכון, זה כבר השנה השנייה שהאקדמיה עושה את שיתוף הפעולה הזה. זאת דרך נחמדה מאוד ללמד אנשים מילים חדשות בעברית. ילדים נורא מתרגשים מזה.
וגם נדון בשפה העברית בראי הבחירות שהוקדמו לתשעה באפריל 2019.
זה תמיד מרגש.
ונעסוק בעוד עניינים. שימו לב, סופות טורנדו לא נוצרות מהשמיים למטה, אלא ההפך, מהקרקע למעלה. כך עולה ממחקר חדש שהוצג לפני כשבוע באספה השנתית של האיגוד הגיאופיזי האמריקאי בוושינגטון, ופורסם בלייב סיינס. במחקר שנערך באוניברסיטת אוהיו נטען שארבע סופות הטורנדו שנחקרו התחילו להיווצר דווקא מהקרקע, כלפי מעלה ולא הפוך, לא מלמעלה למטה. וגם בקרוב עגלת סופר חכמה, עגלה שבין היתר משתמשת עושה שימוש בבינה מלאכותית והיא תייתר את הצורך בקופות. כך מבטיחים נציגי חברת טרקס פוינט. איך העגלה הזו עובדת? והאם זה עוד צעד לקראת עולם עתידני דיסטופי, ממוקן ומנוכר ללא קופאים וקופאיות, תוך ניתור מוחלט של הלקוחות התמימים? למה הם עושים כזה מאמץ להיפטר מהאנשים שיושבים שם בקופות?
כבר עבודה. יש כזה, שמעתי בארץ.
וגם יחידה חדשה שתילחם בצייד הלא חוקי הוקמה בישראל. מדובר ביחידה משותפת לרשות הטבע והגנים ולמשמר, יחד עם משמר הגבול, וביחד הם ילחמו בצייד הלא חוקי, שאגב מתרחש בעיקר באזור הדרום, אבל לא רק. רוב קורבנות הצייד האסור הם צבאים, דורבנים ונשרים. ונעסוק בעוד עניינים. העורך שלנו הוא רז חסון, המפיקים הם אבי שמאי וליטל אמירם ואלכסנדרה לויקר. על הביצוע הטכני די ג'י אלון מקלר, תודה רבה לאיגל שפירה שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לנו לשלושה שיודעים בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון החינמי כאן עוד, או כאן בעברית OD באנגלית, או נמצא אצלכם בחנות האפליקציות, כותבים בשורת החיפוש כאן עוד או כאן OD, מורידים את היישומון, מתקינים אותו, וכך תוכלו להנות מכל התכנים של כאן תרבות בכל זמן ובכל מקום, כל ההסקטים, כל המוסיקה, כל החדשות ועוד. אז רגע, לפני שנדבר על שלל ענייני מדע וידע, וגם בשנה הבאה מסתבר שנוכל להיכנס לאטליז השכונתי ולבקש מהקצב להדפיס לנו פילה, גם בזה נעסוק. בואי נתחיל, את עושה פרצוף מגיל, אבל זה פתרון הרבה יותר אומני מאשר מה שקורה היום.
נכון.
זה הפתרון, זו לא הבעיה.
נכון.
כן.
זה מסתבר או מתברר?
אני נוהג לומר מסתבר, אבל הכוונה היא מתברר. את צודקת okay. לגמרי, זה תיקון ראוי, ואני מקווה שתתקנה אותי במהלך כל השעתיים הללו.
לא, זה היה בגדר שאלת ידע מבחינתי.
את צודקת לגמרי. אז שוב שלום לדוקטור סמדר כהן, הלשונאית המקורית היחידה כאן בתאגיד השידור הישראלי. יש הרבה שמתחזים כמובן ללשונאים, אבל הם רק משלים אותנו, מטעים אותנו.
יש אנשי לשון יפים ומכובדים וראויים בכל אמצעי התקשורת.
מחר יום העברית, כמובן, את מתרגשת? יש בך התרגשות?
ברור, זה החג הכי גדול. אנשים מתחום הלשון מסתובבים ביום הזה ואומרים, חג עברית שמח, מאחלים אחד לשני שגם בשנה הבאה תהיה פעילות ענפה ומגניבה.
זה לא במקור, זה חג של אנטישמים.
חג העברית.
סתם, אני צוחק כמובן.
כן, אוקיי. מעולה.
אז את באמת מתרגשת.
אנחנו מציינים ביום הזה בעצם את יום ההולדת של אליעזר בן יהודה, שנחשב למחיי השפה העברית. נציין, אתה יודע, בשנה האחרונה, גם אתה וגם אני עסקנו בהרבה מהפינות שלנו במחדשי עברית אחרים, שאינם דווקא אליעזר בן יהודה.
נכון, ויש הרבה כאלה.
ואמרנו שיש עוד הרבה כאלה, ושבעצם אליעזר עמד באור הזרקורים, קיבל אליו את כל התהודה הציבורית וכו', אבל יש רבים חוץ ממנו. באמת מה שמיוחד באליעזר בן יהודה זה שהוא היה איש החזון. הוא האיש שבאמת היה בעל חזון שהעברית צריכה לשוב ולהתחיות. הוא פעל הרבה דברים, הרבה פעילות פוליטית למען הדבר הזה.
ככל שאני יודע, זו השפה היחידה שמתה וקמה לתחייה.
נכון.
שפה שהייתה... שמורה בספרים נידחים בגלות.
נכון, נידחים, בתנך, בסידור,
כן,
בתפילה.
כן, אבל זה היה בחדרי חדרים, בספריות, באירופה, במדינות ערב וכולי.
נכון,
שמור
אולי...
מת, כמעט, לא דיברו בשפה הזו, אולי נכון. התפללו בעברית.
אז גם פה יש, אתה יודע, יש הרבה מאוד זרמים היום במחקר שמנסים לברר באמת את העניין הזה, אז נכון, בגדול, או אם אנחנו צריכים לעשות
איזושהי... זה סיפור מדהים.
נכון, אם אנחנו צריכים לעשות איזושהי הכללה, אז באמת זה סיפור מאוד לא שגרתי של שפה, שבמשך כמעט 2000 שנה לא חיה, השפה העברית חדלה להיות מדוברת סביב שנת 200 לספירה, למקדימים, וסביב 400 לספירה למאחרים, זאת אומרת, זה מאוד משתנה איך אנחנו מגדירים דיבור. ב-200 לספירה בערך אנחנו יודעים שכבר השפה המדוברת הרווחת הייתה ארמית, ואנחנו יודעים לומר שעד בערך אליעזר בן יהודה, באופן רשמי לפחות, השפה העברית לא הייתה מדוברת, אבל יש הרבה עדויות שאנחנו מוצאים היום ואומרים, רגע, אבל כן דיברו, אבל לא דיברו אותה כשפת עם. דיברו אותה מקומית, דיברו אותה בשכונות, בקהילות מסוימות. זאת הייתה תמיד שפת התפילה, היא מעולם לא חדלה להיות שפת התפילה והסידורים והלימוד. וזה המזל,
זה...
נכון.
כן, זה מה ששמר על השפה.
זה מה שאפשר את, בעצם החזרה שלה לחיים. אבל אולי הסיבה לזה שאנחנו חוגגים השנה את יום, אנחנו בכל שנה מציינים איזשהו נושא מרכזי ביום העברית, שהאקדמיה ללשון העברית קובעת אותו, והשנה הנושא הוא השטג או סולמית בעברית, או טאג הקבצה, תבחר מה אתה אוהב יותר,
כן.
עברית חדשנית. מה זה עברית חדשנית? אז מצד אחד זה באמת העברית בראי הטכנולוגיה, אנחנו מראים את העניין הזה של הקפיצה הטכנולוגית שמאלצת אותנו למצוא מילים, אבל גם... בעצם העברית כשהתחילה להיות מדוברת פתאום מחדש, התחילו להקים כאן שפה יחד עם הקמת ההתיישבות הציונית בראשיתה, המון מילים היו חסרות והיה צריך להשלים אותן. אז גם העניין הזה הוא חדשני, זאת אומרת, בתוך 100 שנה אנחנו פה יצרנו שפה שאנחנו חיים בה את חיי היום-יום, זה לא מובן מאליו.
אפשר לומר בכל דבר, זאת אומרת, אפשר לתאר כמעט הכל.
נכון, נכון. יש לנו תיעוד מאוד, מאוד יפה של... מכתבים שכתבו ראשוני המקימים, גם של המדינה וגם לפני כן וגם אחרי כן, על דרישה אל ועד הלשון, ועד הלשון מי שקדם להקדם אל הלשון, אז דרישה לבואו תמצאו לנו מילים למילים האלה והאלה והאלה, הלועזיות, שאין לנו חלופות, כי עוד שנייה קמה מדינה עברית, ואי אפשר נגיד לעשות מדינה עברית עם מיניסטריון. תמצאו לנו מילה עברית למיניסטריון, אז באמת... מצאו, כן, שר או לשכת שר וכולי. באותה עמידה באו ואמרו, רגע, אין לנו כללות בעברית, תמצאו לנו כללות בעברית, זה לא הגיוני. מעניין.
ולא חיפשו בתנך, הרי בדרך כלל מחפשים בתנך, קודם כל,
נכון,
בוחנים אז... אם יש מילה שם.
אז בעצם, הפעולה בעצם הרגילה שקורית, כנראה, וזה היה תהליך טבעי, שכנראה קורה בכל שפה זה, שקודם כל עולה הצורך מן השטח, ו... אחרי שהם מבינים ומזהים מהו הצורך, אז פועלים כדי למצוא פתרון לצורך הזה, לתת לו איזושהי תשובה. במקרים רבים באמת הלכו אל התנך. אגב, אליעזר בן יהודה אהב מאוד לחדש מילים עבריות דרך הערבית. הוא,
זאת אומרת, גם... מה, הוא השתמש בשורשים
למשל
בערבית?
המילה גרב, שאתה מכיר בוודאי...
גרב?
כן, זה שאנחנו שמים בנעל, כן. על הרגל לפני הנעל, כן, אז... אז גרב, למשל, היא מילה שהיו לה כמה אפשרויות של חידוש, ואליעזר אמר, בואו נלך על גרב לפי ג'רב הערבי.
ג'רב?
כן,
מעניין.
זאת אומרת, יש הרבה, עכשיו, שוב, זה לא כל כך הפתעה, כי ערבית, ארמית, עברית, הן שפות אחיות, כולן שפות שמיות, והשורשים שלהם הם בדרך כלל שורשים משותפים.
אבל זהו, שלא רצו לייחד אבל את העברית, ובכל זאת כן לקחו גם שורשים ערבית, השתמשו...
נכון, אבל שורשים משותפים לכל השפות, זה דבר שאנחנו מכירים משחר ההיסטוריה. העובדה שהשפה העברית שייכת למשפחת הלשונות השמיות, זה בדיוק מה שמייחד אותה. בעצם זה שהן שייכות לאותה משפחת שפות, התוצאה היא בעצם שבכמה וכמה שפות אנחנו יכולים למצוא שורש אחד משותף, שמביע את אותה המשמעות, או כמעט את אותה המשמעות.
אז אמרת שאליעזר בן יהודה הוא מחיה השפה העברית, אבל הוא לא היחיד שחידש מילים כמובן. אנחנו גם בפינות איתך דיברנו על בין היתר ביאליק, שהזכרנו אותו כמחדש מילים.
ושלונסקי.
שלונסקי ושלל...
ומזיה, יש רבים.
כן, אנחנו מכירים אותו.
גם בימינו אגב, הרבה אנשים מחדשים מילים. אפילו הציבור, סתם, אנשים מן היישוב מחדשים מילים. נגיד את המילה צהלולים אתה מכיר, נכון?
כן.
זה של קולולו.
כן.
אתה יודע מי חידש אותה?
לא.
אז מתברר שכנראה שימון בוסקילה, זה מה שנודע לי ממש לא מזמן. פשוט הציע אותה. אמר, זה מה שזה נשמע לי.
הציע וזה תפס פשוט?
והאקדמיה קיבלה. כלומר, היום כדי לחדש מילים, יש בעצם שני מסלולים אולי עיקריים. אחד זה באמת ועדות המינוח. האקדמיה מקיימת מה שנקרא ועדות מינוח. היא קובעת איזשהו הרכב של אנשי מקצוע ואנשי לשון בתחומים שונים, והם מתכנסים למשך זמן מסוים, ודנים במילים שעולה צורך לחדש אותן בעברית מתוך אותו תחום, למשל, ועדה למונחי תקשורת, למשל, ועדה למונחי ביטוח, למשל, ועדה למונחי מוזיקה, ועדה למונחי אופנה, ובכל פעם שיש ועדה שכזאת, אז יש גם אנשי המקצוע שבאים מתוך התחום, יש גם אנשי הלשון שמבדעים שההצעות שעולות באמת עולות בקנה אחד עם האופי של העברית.
אבל ידוע שלא כל ההצעות האלה באמת מצליחות להתאמע, זאת אומרת, אנשים לא באמת משתמשים בכל החידושים האלה, מנסים.
נכון.
חלק תופסים לזה, זה עניין שהוא
נכון,
כמעט
נכון.
פרנורמלי או אל טבעי.
נכון.
נכון, יש חידושים שתופסים יד וכיף לומר אותם, כמו למשל הסקט, פודקאסט, שאפילו פה חברינו בתאגיד אפילו היו מעורבים בבחירת המילה.
נכון, הסקט זאת באמת מילה שאנחנו יכולים לרשום,
כן.
לרשום עליה...
זו הצלחה.
לרשום עליה פטנט, כי היא שלנו מהבית, ממש, נכון, ממש, מבית היוצר של התאגיד.
וזה תפס, אבל
וזה
יש
תפס,
מילים שלא.
וזה תפס, ויישומון שאתה נכון. ואחרים מקפידים, ומסרונים שהולך ומתרווח, אף על פי שבהתחלה הייתה התנגדות גדולה אליו. אבל נכון, יש גם מילים שפחות תופסות, וצריך לומר שני דברים. אחד, לא כל מילה שלא תופסת היום, לא תתפוס מחר. אנחנו משדרים היום במשך היום פינות גם בכאן תרבות וגם ברשת ב' וגם ברשת מורשת. אנחנו משדרים כל מיני פינות שמראות על כל מיני דברים, תופעות או דברים מגניבים שקרו בעברית במשך זה. ואחד הדברים שאנחנו מדברים עליו זה למשל המילה מונית.
מונית.
שהמילה מונית נטבעה, בעצם מי שטבע אותה, מי שקבע אותה, זה איזה איש משטרה שהוציאו בעצם איזושהי הודעה רשמית כזאת, מטעם המשטרה, מטעם משרד, הוציאו הודעה לציבור.
הוא המציא את המילה?
כן, הוא המציא אותה, הוא חתום עליה, לפחות ככה לפי דבריו, אנחנו מסתמכים על עדויות כתובות, כי זה היה בכל זאת מזמן, לפני 70 שנה, ופשוט הוציאו הודעה לציבור, בעיתון, הוציאו מודעה, ובה כתבו, מעתה, המילה הטקסי, תהיה מונית. ולמה? כי כך קבע, כך וכך המשטרה. בסדר? ואז הייתה התקוממות מאוד מאוד גדולה ביישוב של מה פתאום? מה פתאום המשטרה מרשה לעצמה לקבל אחריות של נכון. קביעת מילים, בחירת מילים?
יש להם סמכות?
מי זה
בטוח.
אנשים האלה? מה זה הדברים האלה? והייתה התקוממות מטורפת, וגם אמרו, מה זה המילה הזאת בכלל? והיא לא תתפוס, והיא לא אפשרית.
אפשר לפנות למחש, כמובן. זה עניין של מחש.
בדיוק, והנה, והיום אתה מכיר מישהו שאומר טקסי?
מדינת משטרה ולא עברית. אם כן, כן, האמת שהמבוגרים מאוד, לא?
מאוד, נכון.
מאוד, כי זאת מילה, אומרים טקסי.
זאת מילה שנולדה לפני 70 שנה, אז המבוגרים מאוד באמת רגילים לטקסי, אבל מי שנולד מלפני 60 שנה ואילך, כבר מכיר אותה כמילה מוגמרת וקיימת. או למשל המילה אינדקס. אתה מכיר את המילה הזאת? אתה יודע מה זה אינדקס?
אינדקס
זה
רשימה כזאת.
רשימה כזאת, אז זהו, שלא. כי במקור אינדקס השתמשו בו כדי לציין מדד.
כן? לא, אז אני לא שמעתי את זה בהקשר
הזה. אף אחד מאיתנו לא שמע את זה בחיים שלו, נכון?
זה לא רציני.
זה חלק מהעניין, זאת אומרת, הרבה מאוד זמן אתה, עכשיו, באמת בימינו יש קצת יותר קושי עם העניין הזה של לחדש מילים, בעיקר משום שאתה יותר חשוף, בגלל שאנחנו בכפר הגלובלי, בגלל לא בגלל שמפני שסליחה, מפני שאנחנו בכפר גלובלי.
הייתי בטוח שתתקני אותי במשדר הזה, אבל לתקן את עצמך זה כבר...
אין ברירה.
פעילות אוטו...
אבל מה שקרה פה זה משהו שאני אוהבת מאוד, כי הרבה פעמים סטודנטים או מאזינים מתקנים ואומרים, רגע, אבל איך מישהו אמר וזה? וזאת ההוכחה לזה שכולנו בסופו של דבר גם חשופים ללשון הדיבור. ולשון הדיבור היא שונה... במידה רבה, מהלשון הרשמית והמעונבת והקריינית וגם התקנית, כלומר, יש כל מיני משלבים של השפה. כולנו משתמשים בחמה.
אנחנו טועים וגם שמחים אגב לקבל תיקונים. אני שמח, אני באמת משנה את העברית שלי בהתאם לתיקונים. אם מתקנים אותי, אני משנה, אני לא, זה בסדר.
וזאת משום שיש לך ארגז כלים רחב ומודעות לשונית ואכפתיות גדולה לעברית.
כן, אם מישהו מתקן אותי, מדוע לא ללמוד ממנו?
אבל יש גם הצד השני שאומר, אבל אנחנו בכפר הגלובלי היום, וכולם מדברים שפות אחרות, והאנגלית היא השלטת, אז אולי, אז אולי עדיף לדבר בלה, אז למה אני צריך עכשיו להגיד הסקט?
עד כאן! עד כאן!
איזה פחד. אז כן.
מה, העברית היא חלק מהזהות שלה.
אבל אתה יודע, הנה, האוניברסיטה העברית הודיעה שהיא תתחיל ללמד באנגלית, זה לא... אתה יודע.
כן, התייבנות... עוד מעט נלך עם טוגות ונאכל חזרים.
חס ושלום.
חס ושלום. נשפכם. שלושה שיודעים בכאן תרבות. כבר בשנה הבאה נוכל להיכנס ולבקש מהקצב שלנו להדפיס עבורנו את נתח האנטריקוט או את הפילה שאנחנו כל כך אוהבים לאכול בארוחת הערב. אני צמחוני, אבל בהנחה שאתם לא. חברת ההזנק הישראלית Jet It מבטיחה לעשות לבשר בדיוק את מה שחברת נספרסו למשל עשתה לקפה בעזרת קפסולות המכילות חומרים צמחיים וחומרי טעם נוספים. הצליחה החברה לבנות מכונה שממש מדפיסה נתח בשר הזהה בטעמו ובאופיו לנתח בשר נע אמיתי. המכונה הזו איטית משהו, אבל בימים אלה שוקדים על השקה של מדפסת מתקדמת יותר שתוכל לייצר נתח דמוי בשר במשקל קילו תוך שעה אחת. אנחנו רוצים לומר שלום למייסד החברה, שחר בן שטרית, שלום לך.
שלום, איזה הגדרה מדויקת ופתיחה מדהימה, כל הכבוד על המחקר.
באמת, הייתי דווקא שמח להכניס את הפתיחה הזו לעריכה ולהפוך את הסדר של המילים. סתם לא, אבל בוא ספר לנו באמת מה זה הדבר הזה, מעניין.
תראה, אז קודם כל, הגדרת את זה מאוד יפה, למעט העובדה שבאמת המוצר הזה פונה גם לטבעונים וגם לצמחונים, אבל יותר מעניין מזה לאנשים שאוכלים בשר ואוהבים בשר, אבל רוצים לצרוך סוג אחר של בשר שלא במחיות. Okay. וכל הרעיון הוא שהאתגר הכי גדול היום לסביבה ולכדור הארץ וגם לתזונה שלנו הוא עובדה שאנחנו מאוד אוהבים בשר שמגיע מפרות והוא גם מאוד טעים, ולא רק שהוא טעים, יש לו מבנה כל כך ייחודי שהופך אותו למוצר מופלא. ואנחנו באים בגישה שאומרת בוא נמצא את חומרי הגלם בעצם בטבע שהפרה אוכלת, ובמקום להשתמש בפרה כאמצעי ייצור של בשר נשתמש במדפסת תלת-ממדית שיודעת לשחזר את כל מה שקורה בתוך הבשר.
אפשר לשחזר את המבנה של הבשר, את המורכבות הזו באמצעות מדפסת?
אוקיי, זו שאלה מעולה, התשובה היא כן, אבל מה שצריך לשחזר זה לא את המורכבות של בשר בביולוגיה שלה, אלא את החוויה המורכבת שאתה מקבל כצרכן או כמי שמבשל, שהיא מורכבת מהמון המון המון אלמנטים שונים, אבל בגדול יש לה מרקם ויש לה טעם ויש את הדרך שבה המרקם והטעם משתלבים זה וזה. וזה מה שהמדפסת בעצם עושה, היא לוקחת את המרקם ומייצרת אותו בצורה הנכונה, ולוקחת את הטעם, שטעם זה עולם מורכב, ומייצרת חוויה, אנחנו מאוד מתמקדים בחוויה האנושית, שמתבטאת באופן שהדבר הזה, שקראת לו בשר, אנחנו מסכימים שהוא בשר, לא כולם יכנו את בשר, בדרך שבה הוא מתבשל, ובדרך שבה הוא נלעס, ומשחרר טעמים שונים, בין אם זה טעמים שמזכירים לך את הדם שאתה אוכל בבשר, או בין אם זה הטעמים בשומן, או בין אם זה הטעמים של הצפייה, והמטרה האמיתית היא לגרום לך להאמין שאתה אוכל קודם כל מוצר שהוא טעים.
אז זה בעצם חיקוי בשר שהוא טעים, מרגיש, מריח, הכל כמו בשר.
הוא חוויה סנסורית של בשר.
וואו.
שזה קשור גם לאיך שהוא נראה, ואפילו לאיך שהוא מרגיש ביד שלך שאתה מרים אותו, כי החוויה הזאת של אכילה ושל טעם היא מאוד מאוד מורכבת, היא פסיכולוגית ופיזיולוגית והיא גם כימית.
אז איך מגיעים לרמת הדיוק הזו שתיארת?
תראה, בבשר בגדול יש שריר ויש שומן ויש משהו שאנחנו קוראים לו דם. ואנחנו מייצרים את השריר הזה מחלבונים מהצומח, את השומן משומנים מהצומח, והדם שהוא מאוד מעניין ומאוד טעים גם מדברים צמחיים. זה הפורמולציות שלנו, זה הדיו, אלה הקפסולות, כמו שאתה הגדרת, והן נכנסות לתוך מכונה שיודעת להדפיס כל אחד מהדברים האלה, גם במרקם הנכון וגם במיקום הנכון וגם ביחסים הנכונים, כדי לייצר מוצר שהוא סטייק, הוא נתח, אחרי זה פורסים אותו בסטייקים, שיודע להתבשל בדיוק כמו סטייק. כמובן שהמוצר עוד לא מושלם ואנחנו צריכים לעבוד עליו, אבל באמת המפתח הוא, כמו שאמרת, לעשות משהו שהוא גם אפשר לייצר אותו בכמויות יחסית גדולות, לא ייצור עמומי, אנחנו לא רוצים להיות משחטה, אבל הגדרת את זה מאוד יפה, אנחנו רוצים שהקצב, ואגב, קצבים כבר היום עובדים איתנו ומאמינים בחזון הזה, יוכלו לייצר סוג אחר של בשר, בלי להתפשר לחוויה. כבר בשנה הבאה נתחיל בפיילוטים, אבל עד שזה יגיע לשוק בכמויות גדולות, ייקחו עוד כמה שנים, בעיקר בגלל המחיר. כי המחיר צריך לרדת, למרות שהיום אנחנו לא רחוקים מאוד מבשר בקר.
כן, מעניין. אתה אומר שפשוט מחיר של בשר בקר הוא יקר מאוד, ולכן לא מאוד קשה, אתה אומר, להגיע לעלות של...
יפה מאוד, יפה. זאת הסיבה לדוגמה שלא התחלנו עם מוצרי אוף, כי באמת בשר בקר הוא גם מוצר יותר יקר, אז יש הזדמנות למוצרים שהם לא זולים, וגם אין כל כך תחליפים טובים לבשר בקר היום בשוק. יש תחליפים מעולים בארצות הברית, והם הצילו להגיע לישראל של המבורגרים, אבל סטייקים, נתחים שלמים, עדיין לא קיימים בשוק.
טוב, זה נשמע מדהים, ואתה אומר שזה כן אוטוטו קורה כאן בישראל.
תראה, יש לנו עבודה, כמובן שיש הרבה אתגרים כמו כל דבר שהוא בראשית הדרך, אבל אנחנו מאמינים קודם כל שזה מאוד חשוב. הרבה מהאנשים שעובדים בחברה, לא שאנחנו הרבה, אבל גם אני מגיע מרקע טכנולוגי אחר, ומאמינים שזאת המשימה שלנו, ושיש לה חשיבות בהמון רמות, גם מוסרית, גם סביבתית, גם שיש פה פוטנציאל כלכלי.
אגב, יש גם יתרונות בריאותיים לסטייק הזה, או שלא, הוא זהה לחלוטין? זאת אומרת, בהנחה...
תראה, זה עניין כבר של ויכוח לגבי האם בריא לאכול בשר בקר וכמה אתה צורך. אין בו כולסטרול, יש בו חלבונים יחסית מלאים, אפשר להוסיף לו תוספים. אני מאמין שזה יותר בריא, אבל אני לא אוכל בשר היום, ולא חסר לי שום דבר מבחינה בריאותית. יש תפיסה שחלבונים מן החי הם הרבה יותר בריאים, אני אישית יודע שהתמונה קצת יותר מורכבת, אבל המוצר שלנו, המטרה המרכזית היא לא שהוא יהיה יותר בריא מבשר, אלא שהוא יהיה טעים כמו בשר, בלי לפגוע בחיות ובלי לפגוע בסביבה, מה שבשר פוגע.
כולנו איתכם כמובן במטרה ובמשימה הזו. תודה רבה לך, ישחר בן שטרית, מייסד ג'טי, תודה לך.
תודה רבה, דודו.
ואנחנו חוזרים ליום העברית שמצוין מחר. שלל אירועים, החל מהשעה 4 מחר, יום העברית בקריית האוניברסיטה בגבעת רם בירושלים. האירוע המרכזי פתח ב-7 בערב, כולל חידון עברית ענק. דוקטור סמדר כהן נמצאת איתנו כאן. השנה חגיגי במיוחד. אגב, אמרת שזהו יום ההולדת של אליעזר בן יהודה, אבל זה לא באמת מחר, נכון?
נכון, שינו... יום ההולדת של אליעזר בן יהודה, אנחנו מציינים אותו על פי התאריך העברי, כפי שבדרך כלל מציינים... אמורים לציין בעברית מבחינת הממשלה. אנחנו, כשקובעים החלטות חוק ודברים כאלה, אנחנו משתמשים בתאריכים עבריים.
כן.
אז כ"א בטבת, זה יום ההולדת של אליעזר בן יהודה, זה יוצא השנה בשבת, ולכן הוא קדם לחמישי.
יום חמישי, מחר.
ואנחנו מציינים לו 160 שנה, ממש מרגש.
וואו. טוב, בקרוב בחירות, אנחנו התבשרנו ביום שני השבוע שהבחירות בישראל הוקדמו, ככל הנראה, 9 באפריל 2019, האם יש לעברית מה להציע בתחום הבחירות, או שמדובר בשפה דלה שיש להיפטר ממנה ולעבור לדבר כמובן in English?
טוב, אז אני חושבת שאולי המילה שהכי הרבה משתמשים בה בבחירות והכי הרבה שוגים בה, זאת המילה קלפי.
קלפי, כן, מה זה המילה המוזרה הזאת? מאיפה זה מגיע בכלל? זה לא, זה מה זה יווני? זה משהו מוזר כזה.
אז המילה הזאת היא כנראה באמת, הבסיס שלה היא כנראה יוונית, אבל אנחנו מוצאים אותה במשנה, אנחנו מוצאים אותה גם במקרא. אנחנו מוצאים אותה, סליחה, לא במקרא, במשנה, בתיאור של השעיר לעזאזל, ביום הכיפורים. אנחנו מדברים על, יש במשנה אנחנו מוצאים את הפסוק, ושם שני שעירים, וקלפי הייתה שם, ובה שני גורלות.
אז אומרים קלפי?
אז קלפי. כן, אז קודם כל באמת שני דברים להגיד על המילה הזאת. קודם כל קלפי, הטעם הוא בסוף, הוא בהברה...
קלפי.
בהברה האחרונה,
לא
ולא קלפי.
לא קלפי ולא קלפי, אלא קלפי.
קלפי אנחנו מכירים גם, כלומר, יש לנו משנה מנוקדת, שזה באמת לא סטנדרטי, יש לנו חלק מהמשנה אנחנו מכירים בגרסה המנוקדת שלה, אז יש לנו ניקודים שמראים קלפי, ויש ניקודים שמראים קלפי. האקדמיה קבעה ש...
זה לא רציני פה, העברית הזאת.
זה נכון, יש לנו כמה מקרים, כמה וכמה מילים, שבהם יש שני סוגים של ניקודים.
אז אפשר לומר גם כלפי וגם כלפי?
על פי המקורות, כן. על פי החלטת האקדמיה, כלפי.
עדיף לומר כלפי. הנה למדנו, כלפי, בקרוב, בתשעה באפריל, כלפי.
אז שני דברים עליה. גם זה שזה כלפי, עם טעם בסוף, ולא כלפי.
איך אומרים כלפי שלי, אגב?
כלפיי.
כלפיי.
בדיוק.
אוקיי, טוב, רק רציתי לדבר.
וגם הדבר השני שצריך לומר עליה, זה שהיא נקבה. אנחנו מוצאים אותה בכתובים, שכתוב כלפי הייתה שם, כך מצאנו במשנה הזאת שציטטנו כרגע.
היא נקבה החלטה שרירותית כמובן.
זה מה שיש לנו במקור, ואם זה מה שיש במקורות, כך אנחנו נוהגים.
מוזר שלחפצים יש ג'נדר,
אז זה לא הקלפי הגדול ביותר, או המרכזי ביותר, אלא הקלפי המרכזית.
יפה, אז הנה כבר קיבלנו תיקון לשון ראשון. מה עוד אפשר לומר בתחום הבחירות?
יש שני מושגים שמשתמשים בהם בעברית שלנו, דווקא לא בעברית, נגיד, קואליציה ואופוזיציה. נכון, ההחלטה של ההחלטה על פיזור הכנסת התקבלה על דעת כל סיעות הקואליציה, נכון? אם בנימין נתניהו היה רוצה לדבר עברית, או לו בנימין נתניהו היה רוצה לדבר עברית, הוא היה צריך לומר שההחלטה התקבלה על פי כל מפלגות היחדה.
יחדה זה קואליציה?
זאת קואליציה בעברית.
זאת קואליציה, ואיך אומרים?
מהמילה יחד, כמובן. ואופוזיציה, אתה רוצה לנחש על אותו משקל בדיוק? מה עושה האופוזיציה?
לא יחדה.
היא בדיוק ההפך מיחדה, היא נגד, נגדה.
נגדה, זה לא נגדה. יתפוס, זה לא יתפוס.
זה כנראה לא יתפוס, זה החלטה ויחדה. שהתקבלה בתו שין סמכווה, 2006, 12 שנה. זה כנראה לא.
זה לא,
כן, היא כנראה לא.
כמו הקלטת, או כמו
ההסקט. או ההסקט המופלא שלה.
וזה היה גלגשת.
גלגשת.
או מרשתת.
מרושתת. נכון.
או יעפת.
אבל יש מי שאמרו שגם מרשתת לא, אתה יודע.
אבל זה חצי תפס.
זה לפחות מוכר. לפחות אם אומרים, אז אנשים יודעים במה מדובר. אם יחדה ונגדה זה קצת יותר קשה.
אגב, לסופרמרקט יש מילה בעברית?
מרקול.
מרקול. בקרוב עגלת מרקול חכמה, עגלה שבין היתר עושה שימוש בבינה מלאכותית ומייתרת את הצורך בקופות. כך מבטיחים נציגי חברת טרקספיינט. איך העגלה הזו עובדת, והאם אנחנו מתקרבים לעבר עולם דיסטופי, שבו הכל יהיה רובוטי ממוכן ומנוכר? שלום למייסד ומנכ״ל חברת טרקספיינט, גדעון מוסקוביץ' ואדי בחוס, מייסד וסמנכ״ל טכנולוגיה של חברת טרקספיינט. שלום לכם.
בוקר טוב, שלום לכם.
טוב, לדבר עם שניים ברדיו זה תמיד טריקי מאוד, אז בוא נתחיל מגדעון, סתם כי אתה מופיע לי פה ראשון, כתוב לפני אדי. מה הבשורה החדשה בעגלה הזו? פה ושם אנחנו שומעים על מרקולים ללא קופאים וקופאיות.
בעצם העגלה הזו זה משהו שהוא מאוד פרסונלי ללקוח, שהוא לא משנה בכלל, אבל את החוויית הקנייה שכיום קיימת בסופרים, אבל בעצם מביא טכנולוגיה מאוד מתקדמת לעולמות מאוד קונסרבטיביים. העגלה הזאת בעצם יודעת לזהות בצורה ויזואלית, לא ברקוד, לא שום טכנולוגיה אחרת מה שאנשים מכירים, QR קוד או RFID או שום דבר אחר, אך ורק בעזרת מצלמה, מה נכנס ומה יוצא לעגלה בכל תהליך של לקוח שאפילו יכול לזרוק לעגלה מוצרים ולהוציא אותם, והמצלמות ידעו בצורה ויזואלית לזהות ולדעת מה נכנס ומה יצא. זה בעצם טכנולוגיה שיכול להיות שנמצאת בעולמות מאוד מאוד מתקדמים, בטח שלא בעולמות של סופרמרקטינג, וגם טכנולוגיות וכאלה ואחרות שאתה שומע שכביכול טוענות שהן יכולות לעשות את זה, זה לא מדויק, גם לא חברות, בלי להזכיר שמות מאוד מאוד גדולות ואגרסיביות היום שנמצאות בעולם, לא יודעות בעצם לדעת לזהות מוצרים. בעצם הן לא מתפקסות על המוצר עצמו, אלא יותר על הלקוח או על הפנוגרמה של החנות. ולעומת זאת, טרקספוינט במשך הרבה הרבה שנים כבר לומדת לזהות מוצרים, מוצרי מזון, מוצרי לא מזון, או בכלל כל דבר שאפשר בעצם לזהות אותו על ידי מצלמה.
אז אני רוצה, ברשותך אני אשאל את אדי, אז איך הטכנולוגיה הזו עובדת, ואיך הבינה המלאכותית נכנסת לתמונה הזו?
כן, הבינה המלאכותית היא באה לפתור את בעיית הזיהוי הוויזואלי,
אנחנו, בכדי לזרוק את המוצרים, יש לך שתי אופציות. או שאתה שם שם משהו אלקטרוני בכדי לזהות אותו בצורה פיזית, או שאתה מזהה אותו בצורה של קריאת ברקוד. אנחנו באנו ואמרנו, אנחנו עושים פה טביעת אצבע של כל מוצר. הטביעת אצבע הזאת מבוססת על צבעים, על דברים מאוד ספציפיים לפרודקט שאנחנו סורקים אותו. אנחנו שולחים את זה ללמידה, למידה בתוך נטוורק, בתוך מערכת מבוססת על הידע של המשין לרנינג, ומשם יוצא לנו משהו שאנחנו נוכל להשתמש בו בכדי לזהות את הפרודקט הספציפי.
עכשיו,
אז הכל מבוסס על משין לרנינג ודיפ לרנינג.
עכשיו, זה משהו שהוא כבר פרקטי? זאת אומרת, המערכת הזו כבר עובדת איפשהו, אפילו באיזה טסט או איזה פיילוט?
כן, כן. כן, 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 כן. המערכת הזאת, אנחנו השארנו מתחת לרדאר הרבה זמן, למרות שיש לנו כבר מוצרים שעובדים בחברת שופרסל ובעוד חברות. הפרויקט הספציפי הזה אצלנו במעבדה הוא כבר עובד בצורה שאנחנו יודעים לזהות מוצרים, מה שנקרא בנפילה חופשית, בפחות משנייה, אפילו באפס, בחצי שנייה. זה משהו שמעט מאוד חברות בעולם יודעות לעשות את זה. על גבי GPU, לא ה-CPU, וכמו שהיה איזשהו אנאונסמנט די גדול בשבועות האחרונים, חתמנו עם חברה איטלקית, הכי גדולה באיטליה, והעגלות יתחילו להתגלגל שם במהלך 2019.
וואו, עכשיו, גדעון, לסיום, אני מבין שלא מדובר במצב שבו אני צריך לסרוק את המוצרים, אלא זה קורה בצורה אוטומטית, נכון?
לא, אתה פשוט זורק. ממש, זה נשמע אוטופי, אבל אתה לוקח את המוצר, זורק אותו לתוך העגלה וזה מזהה.
ובסופו של דבר, אני יכול גם להחזיר מוצר, נכון, למדף, אני לא מחויב מיד, כן, יש תהליך גם של אנדו כזה.
זה נכון, זה ברגע שאתה מוציא אותו, האלגוריתם יודע אם משהו נכנס או משהו יוצא. תראה, בהרבה טכנולוגיות האחרות, ברגע שהוא יודע לזהות אותך, לוקח משהו ותיקח 10 מוצרים ותחזיר 5, הוא לא ידע מה החזרת, כי הוא לא לומד את המוצר עצמו. אנחנו ממש לומדים את המוצר עצמו, ובגלל זה, זה בכלל לא משנה איפה אתה נמצא בסופר, או לא משנה שום דבר. הכל הוא תלוי מוצר. אז אם אתה לוקח מוצר או מחזיר מוצר, הוא יודע לחייב או לזכות.
טוב, אני רוצה להודות לכם על השיחה הזו, המייסד ומנכ״ל חברת רקספוינט, גדעון מושקוביץ' ואדי בחוס, מייסד וסמנכ״ל טכנולוגיה של חברת רקספוינט. תודה רבה לכם.
תודה, יום טוב.
ואנחנו חוזרים ליום השפה העברית עם דוקטור סמדר כהן, לשונאית הבית הבלעדית של התאגיד, ואנחנו...
דודו, אני לא בלעדית, יש כרגע 4 יועצות לשון בתאגיד.
יש אחת מקורית.
לא, כולן, כבודן מקומה מונח, אחת מהן היא כמובן רות אלמגור המון.
לא, מכבדים אותה כמובן, אבל את המקורית, כמובן את המלכה. אם כן, התחלנו לדבר על מילים שקשורות
ל...
לא, ודאי. אבל תמיד נהוג לשבח את האורח. מי שיבוא לך...
שלא בפניו, שלא שמעת על הדבר הזה, שאסור לשבח בפניו.
תאמרי לי, דיברנו על מילים שקשורות לבחירות, קלפי, קואליציה ואופוזיציה יחדה ונגדה, זה לא יתפוס. מה עוד יש? משהו לספינים?
משהו לספין. טוב, בוא נדבר על ספין. ספין זה דבר שאתה אוהב, אתה עושה רבים כאלה.
לא אני, אלא פוליטיקאים.
סחריר. זאת המילה העברית.
סחריר.
סחריר.
כן, לא רע.
לא רע, לא תופס עדיין, אבל כן תופס בעמודי הדעות. כשאנחנו קוראים את עמודי הדעות, העמודים הפוליטיים בעיתונים, אנחנו כבר מוצאים את סחריר משמש. בעיקר כשרוצים להיות קצת יותר ביקורתיים או ציניים, יש איזשהו שימוש מעניין שנוצר, בעצם יש איזשהו בידול בשימוש, משהו פרגמטי כזה, משהו שמתאים, שהכותב מתאים לתוכן שהוא רוצה להעביר.
זה קורה שבאמת אתם ממציאים מילה חדשה, אבל היא דווקא מקבלת משמעות עם טוויסט, כמו שהזכרת עכשיו.
זה קורה בהרבה מאוד מקרים, זה חלק מהעניין של שפה חיה. שפה חיה, ברגע שיש שתי מילים שמשמשות לאותה משמעות, נוצר תמיד איזשהו בידול ביניהן. אם זה מתוך השטח, אם זה בהגדרות של אנשי מקצוע למיניהם, אתה מכיר גם עוד מילים כאלה, אתה מכיר למשל מצגת.
נכון.
זה אמנם לא מילה, לא רק פוליטית, אבל כן, ראינו השנה הרבה מצגות שעשן למשל בנימין נתניהו, כשנחשף הארכיון האיראני.
נראה, נכון.
הייתה מצגת, נכון, אבל מה זה המצגת הזאת? בעצם פרזנטציה. כן. יש הבדל בין פרזנטציה למצגת, ידעת? לכאורה,
למה?
לכאורה זה התרגום לעברית, כן, נכון? זאת המילה העברית.
אבל מצגת, יש הבדל, כן, מה?
נוצר מצב שבמיוחד לא בחברות...
הבדל עממי, נכון? לא
אז
הבדל
במיוחד
במקור.
לא, במקור לא, כלומר מבחינת האקדמיה כן, ללשון, מעניין. המילה מצגת שווה פרזנטציה. אבל אוקיי. בחברות ההייטק למשל, נוצר מצב שיש הבדל בין מצגת לבין פרזנטציה. מצגת זה הדבר הזה שעושים בתוכנת הפאורפוינט, מה שמכינים לקראת הפרזנטציה. הפרזנטציה זה הדבר שבו האדם אכן מציג את הדבר. כלומר, האירוע שבו מוצגת המצגת הוא הפרזנטציה. אתה לא תשמע אנשים אומרים, יש לי מחר מצגת חשובה, אלא יש לי מחר פרזנטציה חשובה.
נכון,
מה
נכון,
הכנתי
נכון.
לפרזנטציה? הכנתי מצגת סוף.
או, יפה.
בסדר, עכשיו זה נורא...
תהליך ניואנסי משהו, מעניין מאוד.
נכון.
שהמילים הן שונות, למרות שה... וואו.
בעצם מה שקרה זה שיש לנו, בעצם שני... שני שימושים אולי לאותה משמעות באופן כללי, וההתרחשות בעולם יוצרת צורך לשתי מילים. כלומר, בתחילה לא הייתה לנו המצגת של הפאורפוינט, הייתה פרזנטציה שמשמעה להציג דברים. האקדמיה חידשה את המילה מצגת, אבל בעברית פתאום נתפסה המילה מצגת לציין את הכלי, את הדבר עצמו, ואת הפרזנטציה, אופס, רגע, אנחנו לא יכולים לוותר עליה, כי יש לה משמעות לגמרי אחרת. ויש עוד כאלה מילים, שהעברית...
שהתרגום הפך להיות מילה בעצם אחרת, או שנושאת משמעות אחרת.
ניואנס מסוים.
כמו מה למשל?
זהו, אני מנסה רגע לחשוב על עוד כמה כאלה.
זה מסובך.
התקלת אותי מעט, אבל יש כמה.
אז לא משנה, אפשר לחזור לנושא הבחירות. דיברנו על ספין, דיברנו על קלפי, דיברנו על...
רוצה לדבר למשל על, המילה פרגוד, נכון שאתה הולך לקלפי, אז אתה אמור ללכת מאחורי הפרגוד, נכון?
ודאי.
אבל הפרגוד הזה, כמו שאנחנו הכרנו אותו כשהיינו ילדים לפחות, פרגוד זה משהו שאמור להיות עשוי מבד, נכון? היום הוא כבר לא, זה הדבר הזה שהוא מקרטון, בעצם מין תיבת קרטון כזאת שחוסמת...
נכון, זה קרטון לגמרי.
אבל במקור המילה פרגוד פירושה בעצם פרוכת.
די.
ממש, ממש... ממש בד, וילון.
פעם היה כבוד לתהליך הדמוקרטיה, היום קרטון, כאילו אתה לא חשוב שמות.
מין גלימה ריקומה שכזה, שוב, גם פרגות כמו קלפי אגב, הוא מילה יוונית במקור.
די.
יש לנו הרבה מילים יווניות שנכנסו ל...
כי הדמוקרטיה הגיעה משם או שבמקרה? מעניין.
יכול להיות, אבל גם בעיקר כי אני חושבת, שוב, בזה אני לא לגמרי בטוחה, אבל אני חושבת שאפשר להבין שוב, דיברנו בתחילת התוכנית שלנו על זה שהיו חסרות הרבה מילים לשימוש ברגע שהעברית התחילה לחזור להיות, לשמש שפת דיבור, אז היה פער גדול מאוד של חיי עולם שהיו צריכים להתחיל לתמלל אותם, להמליל אותם במילים.
כן.
לא היו המילים האלה, והתחילו לחפש מכל מקור אפשרי. אחד המקורות היה באמת המשנה והתלמודים, ובמשנה יש לנו הרבה מילים יווניות שנכנסו בתקופה שהשלטון היווני היה בארץ. אחת המילים מפרגוד היא שימשה במקור, במשנה אנחנו מוצאים אותה משמשת לציין וילון או מין רקמה, מין גלימה רקומה כזאת.
כן, זו גם מילה שהיא לא ייחודית רק לקלפי, אלא יש פרגוד נכון, גם פרגוד בבתים...
נכון, יש פרגוד בבתים כלליים, יש פרגוד בבית הכנסת הרבה פעמים אנחנו משתמשים, יש בכל מיני מקומות שאנחנו רוצים להגיד על מישהו שהלך ועמד מאחורי הפרגוד, כן? אבל... זה אחד המקורות, וגם מילים יווניות, מכיוון שכבר נמצאו לנו במשנה, או בתלמודים, או בספרות חיצונית אחרת, הם הפכו להיות מילים לגיטימיות, לשמש במשמעות ספציפית.
טוב, לא נשאל אותך כמובן עבור מי תצבי, אני משאר שגם את לא יודעת כי זה רחוק. אנחנו נעבור לסופת טורנדו, לסופות טורנדו. מסתבר שסופות טורנדו לא נוצרות מהשמיים למטה, על פי האינטואיציה, זה לפחות נשמע כך, אלא ההפך, מהקרקע למעלה, ככה עולה ממחקר חדש שהוצג לפני כשבוע באספה השנתית של האיגוד הגיאופיזי האמריקאי בוושינגטון. הדברים פורסמו ב-Live Science, במחקר שנערך באוניברסיטת אוהיו, נטען שארבע סופות הטורנדו שנחקרו, שם התחילו להיווצר מהקרקע למעלה. אנחנו רוצים לדבר על הגילוי הזה עם פרופסור דניאל רוזנפלד, חוקר במכון למדעי כדור הארץ באוניברסיטה העברית בירושלים. שלום לך.
שלום עליו.
טוב, אנחנו רוצים ללמוד על המחקר הזה מפיך. מה המשמעות היא שסופות נוצרות מהקרקע כלפי מעלה?
הסופות נוצרות על ידי כך שאוויר מתכנס בעוצמה לנקודה אחת, ומהנקודה הזאת הוא עולה למעלה ויוצר את העננים. כאשר האוויר מתכנס בעוצמה, הוא גם יוצר מערבולת. כפי שבקיור או באמבטיה, כאשר מוצאים את הפקק של הניקוז, המים מתנקזים ואז יוצרים מערבולת כלפי מטה. האוויר כאשר הוא עולה יוצר את ענן הסופה,
כן.
ולכן הסחרור של האוויר וענן סופה מאוד עוצמתי, הם יוצרים את הזיווג בין הטורנדו וענן הסופה. מכיוון שתמיד היינו רואים אותם ביחד, מן הסתם היה החיבור שהטורנדו נוצר בשל הסופה, ולא התכנסות האוויר יוצרת גם את הטורנדו וגם את הסופה במקביל. וזה בעצם החידוש. החידוש הוא זה יתאפשר על ידי מכשירי מדידה מדויקים שיכלו לראות את התנועה הסיבובית של האוויר עוד בשלב ההתארגנות שלה.
אז בוא נדבר באמת על אותם מכשירים שהצליחו לראות במרכאות או לא במרכאות ניואנסים שעד כה לא הצליחו לראות.
אכן, זה מקם דופלר רגיש שסרק את הסופה בתדירות גבוהה של כמה פעמים בדקה, והצליח לעקוב אחרי מסלולי מסות האוויר. אבל לא, זה לא כך שתמיד הטורנדו מתחיל ליד הקרקע, לעתים ההתכנסות היא קצת בגובה רב יותר, ואז הענן עצמו מסתחרר ומוריד משפך, מה שנראה כמו משפך שמגיע לקרקע ויוצר את הטורנדו על פני הקרקע, אבל לעתים קרובות הסחרור של האוויר מתחיל דווקא ליד הקרקע. זה לפעמים כך ולפעמים כך, בעוד שעד היום חשבו שתמיד זה מגיע מלמעלה.
טוב, האמת שזה מרתק. אני מודה לך על השיחה הזו, פרופסור דניאל רוזנפלד, חוקר במכון למדעי כדור הארץ באוניברסיטה העברית בירושלים. תודה לך.
בבקשה.
ונחזור שוב על הכותרת הזו. מסתבר שסופות טורנדו לא נוצרות מהשמיים למטה תמיד, אלא לעתים מהקרקע למעלה. זהו מחקר חדש, ושוב אנחנו מודים לי פרופסור דניאל רוזנפלד שדיבר איתנו בעניין הזה. אנחנו רוצים לנצל את הדקות שנותרו בשעה הראשונה שלנו מתוך שתיים. נזכיר שוב שמחר יום הלשון העברית, שלל אירועים שקשורים לשפה העברית. נמצאת איתנו כאן דוקטור סמדר כהן. התחלנו לדבר, בואי נסגור את נושא המילים שקשורות לבחירות, כי יש עוד הרבה דברים אחרים. תני לנו עוד מילה אחת ונשחרר את העניין הזה ונדבר על עברית. ומגדר, שפה ומגדר, כי זה נושא לא פחות מעניין. אוקיי, בבקשה, כן.
טוב.
עוד מילה אחרונה.
אז אולי המילה, אולי מילת השנה בתקשורת, בטלוויזיה ובפוליטיקה, פייק ניוז כמובן.
פייק ניוז,
חדשות כזב.
זה בעצם תרגום.
זה תרגום, אבל יש סיפור נורא נחמד דווקא על פייק ניוז.
כן.
איפשהו, בשנת נדמה לי 55, אם אני לא טועה, התכנסה ועדה למונחי עיתונות. היא לא התחילה כוועדה למונחי עיתונות, היא התחילה כוועדה שהמטרה שלה היא לשפר את השפה בעיתונות ובתקשורת, ולאט לאט היא הפכה, בשלב מסוים הפכה להיות ועדה שקובעת מונחים בעיתונות.
כי מה, הם יתרו חוסר או חסר?
כן, כי כן. הם, בעצם הם התחילו מתוך מטרה לשפר ולשבח את לשון העיתונאים והעיתונות.
לשבח הכוונה היא להשביע?
להשביע, כן. כן. כלומר, אוקיי. ליצור מצב שהעברית הכתובה תהיה ברמה טובה וגבוהה כן. יותר. התכנסו שם אנשי, גם אנשי עיתונות וגם אנשי לשון כמובן, ובשנת 1955 יצא מין מילון שמעולם לא, רשימה שמעולם לא פורסמה, שמעולם לא אושרה, מעולם לא עברה איזשהו הליך, ובכל זאת מצאנו בה כמה דברים נחמדים. אחד הדברים היפים זה שכבר אז דיברו על פייק ניוז, רק שאז לא דיברו על זה באנגלית, אלא בעברית ממש, והציעו את המילה בדבוד.
בדבוד! אם כן, אדוני, מבדבד לי את המוח. הפסק לי לבדבד, זה לא רע.
במשמעות, כמובן מהשאור של... בוודאי, מהסיפור, מהצירוף, מעשה בדים.
לא רע.
מעשה בדים או מעשה כזר.
אם כן, חדשות הבדבוד.
נכון.
די, זה לא רע.
זאת מילה נחמדה מאוד, יש בה משהו מגניב כזה, אפשר להטות אותה יותר, והיא באמת יצירה מקורית עברית, והיא לא תרגום ישיר. ועוד מילה נחמדה, שאולי שתי מילים נחמדות, אם כבר, שקשורות בעיתונות, ולא פחות חשובות בענייני פוליטיקה גם, אז אחד, נגיד, כשהודיעו אתמול, כשבנימין נתניהו כינס ביום שני את ישיבת הכנסת הזאת כדי להודיע שמפזרים את הכנסת,
כן.
אז מיד כל אמצעי התקשורת פתחו במין שידור מיוחד, נכון?
נכון.
השידור המיוחד הזה נקרא מבזק מיוחד בלשון ימינו.
נכון.
אז ברשימת העיתונות הזאת שאנחנו מדברים עליה, קראו לזה, הציעו לקרוא לזה חזיז.
חזיז.
חזיז ורעם. כן?
חזיז.
דבר פתאומי.
אנחנו
דבר
בחזיז שכו, מיוחד.
דבר שיוצר נפץ תקשורתי. נכון, לא, לא, שוב, אני מדברת על רשימה שמעולם מעניין. לא פורסמה ומעולם לא נעשה בשימוש, ואנחנו לא יודעים גם למה. אבל אלה הצעות שהיו כתובות בה, ואולי עוד דבר אחד ממש, שהיה גם הוא סקופ, נכון? אנחנו מכירים את המילה סקופ.
נכון.
אז המילה סקופ הציעו ברשימה ההיא לקרוא לו בעברית סחבי.
סחבי?
סחבי, יעני הציפור, התרנגול.
לא סחבי ולא שפן כמובן.
לא שחבי ולא שפן, וגם אני נותן לסחבי ביניים, אנחנו נלך למקום אחר.
נכון, נכון.
ובעצם, אתה יודע, גם סחבי יש מחלוקת על מהי החיה הזאת באמת, אבל אחת הדעות אומרת שמדובר בתרנגול, והתרנגול במשמעות של, ולמה בעצם, למה סקופ הוא סחבי? התרנגול הוא זה שמכריז ראשון שעלה הבוקר, הוא כאילו מבשר את החדשות, כן?
ברווז עיתונאי וגם סחבי עיתונאי. וואו.
זהו.
שמעים, מעניין, מגניב. אוקיי, אז עד כאן מילים.
לפעמים מה שפחות, מה שלא מפורסם, הוא מעניין לא פחות ממה שכן.
מעניין. ויש מילים, אנחנו נסיים, נותרו לנו ממש כמה דקות למבזק, ואז נשוב ונדבר על עברית ומגדר, אבל יש מילים טכנולוגיות, בגלל שהטכנולוגיה מתפתחת הרבה יותר מהר מהשפה, ומהחוקים, ומשלל עניינים, אנחנו צריכים להדביק את הפער הזה, ויש מילים טכנולוגיות שאנחנו משתמשים בהם, ובחלקם לא. מה יש לעברית באמת להציע לנו בתחום הטכנולוגיה?
נגיד, אתה מכיר את האנשים האלה שאוהבים לשבת על המחשב ולהיכנס למחשבים של אחרים?
מקלר, די-ג'יי מקלר!
זה כמעט אותן האותיות, אבל האקר באנגלית,
קוראים לזה. האקר, פצחן.
בעברית, פצחן.
אז לא, אבל זה ממש כן, אלה שפורצים פנימה, כן.
זה אלה שפורצים פנימה, נכון. אז בתחילה גם הייתה הבחנה בין פרצן לפצחן.
מעניין.
שפרצן היה אמור להיות דווקא האקר, ופצחן זה מי שפועל כדי לפצח משהו לטובה, ולא כדי לגרום נזק.
אבל זה לא, ההבחנה הזו לא שרדה.
אבל איכשהו ההבחנה הזאת לא שרדה, ופצחן הוא האקר היום. זה לא רע בכלל. בחדשות כל ישראל כמובן משתמשים אך ורק בפצחן, לא משתמשים כבר בהאקר. בתחילה השתמשנו גם וגם, בעת הזאת זה כבר אין בכלל המילה האקר אצלנו. גם אגב, בחדשות בערוצים
אפילו בארצות הברית כבר אומרים פצחן
גם
בעברית.
גם בארצות הברית יש מי שאומר פצחן.
And today we're talking about הפצחן.
נכון. יש לנו הרבה, יש משהו מעניין בטכנולוגיה שעולם ההייטק מחייב אותה. הייטק אגב, אתה יודע איך אומרים אותו בעברית?
הייטק, טכנולוגיה עילית.
טכנולוגיה עילית, נכון מאוד.
כן,
פשוט תרגום.
תרגום.
נכון, פשוט תרגום. אתה נורא מאוכזב מזה שאנחנו פשוט מתרגמים,
כן,
ולא מוצאים משהו
לא
כדרך העברית. נכון, אבל מצד שני, יש לפעמים מילים שהן פחות גם, אם אנחנו מתרגמים אותן, אז התרגום נשמע פחות, אם אנחנו מחדשים אותן כדרך העברית.
אני צריך להתרגל לזה. אם המילה סבירה ויש בה איזה טוויסט
נכון.
כיפי, אז זה עובד.
אז בוא למשל נדבר על, נגיד אתה מכיר, טכנולוגיה אגב זה לא רק מחשבים נגיד, טכנולוגיה זה גם טכנולוגיה רפואית. אז נגיד אתה מכיר את המילה דפיברילטור?
את?
דפיברילטור.
איזה מילה קשה, אתה אומר את המילה ומקבל את כף לב רק מהמילה. רגע, זה הדבר הזה שמחשמלים פה, שתלוי בכל מקום.
זה מה שכתוב, היום יש חוק שמחייב שמעל מספר מסוים של אנשים במקום כלשהו, יהיה מכשיר מכשיר חיים, מציל חיים הם קוראים לזה.
אז איך קוראים לזה בעברית?
בעברית התכנסה הוועדה למונחי רפואה וקבעה מפעם.
מפעם, מעולה.
כי בעצם זה מה שהוא עושה, הוא גורם להחזרה של פעימות הלב.
מפעם.
ולפעולה של דפיברילציה, הפעמה.
הפעמה.
מילים כלבבך, אני יודעת.
וגם מילה שמתארת פעולה וגם תקווה שבאמת הלב יפעם. שזה ימשיך לעבוד שם, הסיפור הזה. תודה מעמק הלב לדוקטור סמדר כהן, הלשונאית של תאגיד השידור הישראלי, שנשארת איתנו לעוד שעה, כי מחר אנחנו מציינים את יום העברית. ותודה לכל מי שעמל על המשדר המורכב הזה, העורך שלנו רז חסון, המפיק הוא אבי שמאי. תודה למפיקות ליטל אמירן ואלכסנדרה לויקר, ועל הביצוע הטכני די-ג'יי אלון מקלר המקורי. תודה רבה ליגאל שפירא שמלווה את המשדר הזה. אתם מוזמנים להאזין לי שלושה שיודעים בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון החינמי כאן עוד, או האפליקציה החינמית כאן עוד. אנחנו יוצאים למבזק ומיד חוזרים עם עוד שעה מרתקת. בין היתר נדבר על יחידה חדשה שעוסקת בציד לא חוקי. מבזק חוזרים.
שלושה שיודעים.
שלום לכם, יחידה חדשה שתילחם בצייד לא חוקי הוקמה בישראל. מדובר ביחידה משותפת לרשות הטבע והגנים ולמשמר הגבול שתילחם בצייד בלתי חוקי, שאגב מתרחש בעיקר באזור הדרום, אבל לא רק. רוב קורבנות הצייד האסור והלא חוקי הם צבאים, דורבנים ונשרים. אנחנו מיד נדבר על היחידה החדשה והתקווה החדשה עבור בעלי חיים רבים עם מנכ״ל רשות הטבע והגנים. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אני דודו ארז. מחר יום חמישי מציינים ברחבי ישראל את יום הלשון העברית, וכמו בכל שנה האקדמיה ללשון עברית מציינת את יום העברית בשלל אירועים ופעילויות. מחר בשבע בערב חידון עברית ענק, בארבע אחר הצהריים יום העברית בקריית האוניברסיטה בגבעת רם בירושלים, ולכן אנחנו שמחים לארח כאן את נציגת האקדמיה ללשון עברית ולשונאית הבית של התאגיד, דוקטור סמדר כהן, שאיתה אנחנו מדברים על השפה שאותה אנחנו מדברים, עברית. העורך שלנו רז חסון, המפיקים הם אבי שמאי, ליטל אמירן ואלכסנדרה לויקר, לביצוע הטכני די-ג'י אלון מקלר, תודה רבה ליגאל שפירה שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לשלושה שיודעים בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון החינמי כאן עוד או כאן עודי. הם מתקינים אותו בטלפון באמצעות הורדתו בחנות האפליקציות, וכך תוכלו להנות מכל התכנים של כאן תרבות בכל זמן ובכל מקום, כל העסקטים, כל המוסיקה, כל החדשות ועוד. עברית ומגדר, דוקטור סמדר כהן.
כן, מה?
מה יש לעברית להציע בתחום המגדר? האם גם שם יש איזה חומר נפץ?
אנחנו ערים יותר ויותר לעניין של
מה הקטע אנשים... שיש מגדר לחפצים בעברית?
אז מה שיש לחפצים זה לא מגדר, אלא מין.
מין, מין. אוקיי, אני כבר...
בוא נעשה הבחנה. כבר...
נכון, את צודקת.
אז בוא נעשה הבחנה רגע במונח.
אבל אין
מין?
חפצים שהם גם...
אז לא. כן, אבל זה לא לבחירתם, זה לא הזהות, לא, מעניין, שהם אוקיי. בוחרים לעצמם. בכל זאת, נשמה ובחירה חופשית עוד אין
לא,
להם.
לא, ודאי.
אז מין, מין דקדוקי,
מין
זה
דקדוקי,
לחפצים.
או, לכך התכוונת. מרוב שאומרים, כל פעם שמישהו אומר מין, במין. מתקנים, לא מין אלא מגדר, אז אני כבר מדבר על חפצים גם כמגדר.
נכון. אוקיי, אז... זה גם אחת הנטיות של העברית.
בואי נדבר באמת על עברית, שפה ומגדר.
אז יש מין דקדוקי, כן. ויש מין ביולוגי. ויש מגדר. בעצם שלושה דברים שונים, שונים אבל קשורים זה בזה.
אז תתי לנו את ההבחנה, באמת.
אז מין דקדוקי זה באמת לשמות עצם, אנחנו
מכירים
שולחן, הוא זכר, וכפית היא נקבה.
יפה.
במקרים מסוימים אנחנו גם יכולים לומר שלמין הדקדוקי יש סימון של ממש, סימון חיצוני, למשל, כפית, סיומת אית, בדרך כלל מייצגת דבר שהוא נקבה.
אה, כן?
נגיד מסעית, מונית, כפית... דוגמית.
דוגמית.
כל דבר כמעט.
מעניין.
שוב, מכיוון שזאת בעצם גם, אולי אפשר להסביר טיפונת.
אבל זו סיומת מקטינה. אין דבר מעליב.
נכון, אז זאת גם סיומת שיש לה משמעות של הקטנה.
כף, כפית. גם כף היא נקבה.
כף, כפית. מונה, מונית.
אבל מונה הוא זכר, נכון?
נכון.
אז דווקא הקטנה היא נקבה.
ברגע
תראה מה זה.
תראה מה זה, וואו. עלית פה, עלית פה על...
אם כן,
על חומר נפץ מגדרי.
לא חשוב שמות המנחה, הגישה השנייה.
אז זאת
אישה,
כן.
כן, בבקשה.
ולהביא את זה גם לכנסת.
ודאי.
ישר לכנסת.
אם כן, מעטה הכפית יהיה זכר, הכפית גדול... והכף
גדולה,
גדול
אבל
גם.
היא גם גדולה.
היא
כן.
גם, אוקיי. Okay.
אז יש באמת דברים שיש להם סימונים חיצוניים, למשל, הסיומת קמץ ה', נגיד, אתה אומר ילד, זכר, אבל ילדה, נקבה.
נכון.
במספרים זה דווקא מתהפך. במספרים יש לנו
נכון.
שלושה שהוא זכר, שלושה שקלים, אבל שלוש כוסות.
זה כדי לבלבל את הציבור.
נכון, אז במקרים מסוימים יש סימון חיצוני, אבל יש גם מקרים שבהם אין סימון חיצוני, נגיד שולחן, אין לו סימון חיצוני, והוא זכר.
מי יודע, כן.
מפתח, כוס. כוס אין לה סימון חיצוני, והיא נקבה. כלומר, היית יכול לומר, טוב, שולחן, אין לו תוספת, אז זה זכר. אבל גם כוס אין תוספת, ובכל זאת נקבה.
לית דין ולית דיין
בעברית. בדיוק, או בעברית טובה יותר, ומקצת יותר פשוט עניין של זמנים שבהם נוצרו המילים כנראה. הרבה פעמים אנחנו מניחים שכשהמילים נוצרו, הם נוצרו לא דווקא עם איזשהו... עם איזושהי קבוצה או התנהגות ברורה וקבועה, אלא המין הדקדוקי היה אקראי, ועם השנים נוצרה מערכת מסודרת של דקדוק וכללים, ולפיה יש בעצם...
שאלה אם זה לא משפיע עלינו, כשאנחנו חושבים על מפתח כזכר, אז אנחנו מייחסים לו תכונות גבריות, כביכול כמובן.
נכון.
של עוצמה ורחוח, ואילו פחות רוח נשי. אני מדבר על פי מחקר.
נכון, אז יש כמה וכמה מחקרים שמדברים על זה, שהשימוש בהם, תראה, מי שיאמר לך שלשון או שפה, הוא דבר שאין בו גם פוליטיקה, אז הוא... לא דובר אמת. בשפה באופן בסיסי יש בה פוליטיקה.
זאת אומרת, העברית שלנו היא מלאה באינטרסים מתחת לפני השטח, והיא נועדה להרעיל אותנו.
חס ושלום, העברית היא דבר יפה ומרגש.
ודאי.
אבל כמו כל שפה בעולם, יש לה גם השפעות. כן, יש בה השפעות מודעות ושלא מודעות. תשמע, העובדה שיש מילה, יש חמש מילים לאותו דבר. למשל, התנחלות, התיישבות, מאחז, זה אותו דבר, נכון? זה מציין בדיוק את אותו מקום על המפה.
כן, אבל באמת, כל, כשמגיש בוחר באחת המילים, אז זה קצת אג'נדה.
זה כבר אומר זה מה
קצת,
הוא אומר, כן, נכון. אוליגרח וטייקון. זה נכון. אותו דבר בעולם? רק שאוליגרח מציין מישהו ממוצא מסוים,
נכון,
וטייקון
לא,
מציין...
לא, אבל זה באמת מיוחד כך במקור, לא?
זה נכון, אבל נגיד השבוע נתקלנו בזה בחדשות, ואחד האורחים פתאום יפנה את תשומת הלב שלנו ואמר, רגע, אבל זה בעצם עניין... של להצביע על הגזע או על המקור, על המוצא של האדם, אני לא רואה בזה סיבה.
מעניין.
בואו נגיד טייקון על כולם.
באמת מעניין, צודק.
אם X הוא טייקון, אז גם Y הוא טייקון. שאלות שמעוררות מחשבה זה דברים שאנחנו לא תמיד חושבים עליהם. אנחנו לפעמים מתוך הרגל כבר פועלים, ואנחנו לא מבינים.
תראי, יש אסטרונאוט וקוסמונאוט, אבל פה זה קצת שלילי. נכון.
זה קצת אחר.
זה מעניין.
אף שסביר להניח שבשלב מסוים, כשתודעת המגדר, תודעת הפוליטיקלי קורקט וכולי, יעבדו גם במקומות היותר נידחים, או הפחות ערים כרגע לעניין הזה, גם זה ישתנה. כלומר, חלק מהעניין של מגדר, תודעה פוליטית, תודעה של זהות מגדרית או זהות לשונית, הם דברים שמתפתחים ומשתנים. אנחנו רואים את זה קורה לנגד עינינו, אני מגדירה את זה מהפכה, ממש. עד לפני 10 שנים או 15 שנה,
כן.
לא היית מוצא מרצה שעומדת באוניברסיטה לפני כיתה ואומרת, אנחנו לומדות היום על.
השימוש באמת בנקבה כברירת מחדל הפך להיות נפוץ, אבל זה משהו דיבורי, נכון?
זה משהו דיבורי, וזאת שאלה מעולה, האם זה רק דיבורי. אני חושבת שאנחנו, דיברנו קודם לכן על מונחי...
פעם זה היה מין קוריוז מרב מיכאלי סטייל כזה.
נכון, אז זה בעצם התחיל...
כאילו להטריס, כן.
זה כאילו התחיל במרב מיכאלי. אני לא בטוחה, אגב, אני בטוחה, לא בטוחה, אני בטוחה שאצל מרב מיכאלי זה לא התחיל כדי להטריס, זה התחיל מתוך... אג'נדה, סדר יום.
אני משער שהיא רצתה לטלטל באמת את המאזינים או את השומעים ואת הצופים.
אני רוצה לשים את הנשים על סדר היום.
נשים יכולות להיות גם ברירת מחדל, לא רק גבר, לא שהגבר הוא ברירת המחדל האנושית, אלא גם אישה.
ואפילו יותר מזה. ואפילו ברמה של אני מרגישה שאנשים, אני כלומר מרב מיכאלי או מי שנוקט, כן, את העמדה הזאת.
מדברים על דמותה התקשורתית דאז.
דמותה התקשורתית, נכון, לגמרי.
מנפה את זה לקריירה פוליטית.
או כמו שאנחנו אומרים, מרב מיכאלי שם קוד. זאת אומרת, לא האישה דווקא, אלא האג'נדה, הגישה, העמדה.
השימוש בלשון נקבה.
אני רוצה להגיד שהנשים אינן נוכחות דיין במרחב הציבורי. אני חושבת שהן אינן נוכחות משום שבשפה אין להן ייצוג בולט דיו, ולכן כדי שהייצוג יהיה בולט, ולכן ייצור נוכחות, ולכן
מעניין.
ייצור גם שינוי...
ואת מסכימה לזה?
קיומי, אז אני מבקשת להנחיח אותם.
כאשת לשון, האם את לא בקונפליקט, את נקרעת
נכון,
מבפנים, את
כן.
מתפוצצת,
כן.
כאילו היית ניאו במטריקס, או שזה בעצם היה סוכן סמית. את נקרעת מבפנים.
כן.
כי מצד אחד, את
נכון,
גם היית
כן.
רוצה לשמוע ודאי יותר שימוש
נכון,
בלשון נקבה.
נכון.
מצד שני, את פועלת תחת כללים, שבזכותם את מתפרנסת ובונה וילות רבות.
כן, וילות זה התחום החזק אצלי, עלית על זה. זה נכון.
את אוליגרכית.
אני בעצם...
בלי קשר למוצא.
אני אוליגרכית טייקונית.
ודאי.
נכון. זה נכון, יש באמת מאבק מאוד קשה. יש כמה כוחות שפועלים בשדה הזה של המגדר. שוב, אמרנו מין ביולוגי, מין דקדוקי, הם דברים כאילו אובייקטיביים. אתה נולד גבר ביולוגי, אתה נולד אישה, או את נולדת אישה ביולוגית, עם עברי רבייה. נשים או גבריים, זה כן. המין הביולוגי של האדם. אבל
זה המגדר, לא המגדר, המגדר, כן, נכון,
הג'נדר,
בדיוק.
המגדר זה הזהות שלך, נכון. או ההגדרה החברתית שלך.
מי שלא מבין,
שלך.
הכוונה היא למה שאתה רוצה או מרגיש.
איך שאתה מרגיש, איך אתה, איך אתה מגדיר את עצמך,
בדיוק.
איך אתה רוצה להציג את עצמך.
וזכותו של אדם.
מהי העדפה שלך, ודאי. יש עכשיו גם מונח שלישי, מהי העדפה המינית שלך, זאת אומרת, יש, וכאן יש באמת מגוון, כלומר, אם במין דקדוקי וביולוגי אנחנו אומרים יש רק זכר ונקבה, אז בג'נדר יש מגוון גדול של דברים. אני, בכל יום אני לומדת כאן דברים חדשים מעמיתינו, בעלי המודעות הג'נדרית הגדולה משלי.
בוודאי חותרת לדי-ג'יי מקלר.
בוודאי, וגם לגיל מרקוביץ'.
בוודאי. או כמה, שניהם כמפלצת דורשית.
בדיוק.
אנחנו נעצור כאן ברשותך, כי אנחנו רוצים לדבר על צייד, האם גברתי צדה?
בוודאי, זה הצייד שאני עוסקת בו כרגע.
אבל לא בעלי חיים, את לא, לא, לא יורה בבעלי חיים.
הצייד הזה של האם באמת המהפכה, השימוש בלשון נקבה, האם באמת צייד. זה יצוד לנו נוכחות רבה יותר בעולם.
מעניין. יחידה חדשה שתילחם בצייד הלא חוקי הוקמה בישראל, מדובר ביחידה משותפת לרשות הטבע והגנים ולמשמר הגבול שתילחם בצייד האסור, הלא חוקי. הוא מתרחש בעיקר באזור הדרום, אבל לא רק. הקורבנות הם בין היתר של הצייד הזה, הם צבאים, דורבנים ונשרים, ועל התקווה החדשה הזו בצורה של יחידה חדשה, אנחנו רוצים לדבר עם שאול גולדשטיין, מנכ"ל רשות הטבע והגנים. שלום לך.
שלום וברכה.
בוא נדבר לרגע, לפני שנדבר על היחידה, על התופעה עצמה. יש צייד בישראל שהוא חוקי, נכון? שהמדינה מתירה.
יש צייד שמותר בחוק כבר עשרות שנים. הצייד החוקי הוא ממוקד לעונות מסוימות ולמינים מסוימים. הבעיה שיש הרבה מאוד ציידים שהחליטו שזה לא מספיק להם, והם רוצים לצוד עוד דברים שחשקה נפשם לאכול. ובעיקר זה כמו שציינת, צבעים, דורבנים, הרבה מאוד ציפורי שיר. זה סחר ענק של ציפורי שיר שלאט לאט נכחדות מארץ על ידי צייד, שבעצם צדים את הציפורים ומעבירים אותם למדינות המפרט. בכל הענף הזה של צייד בלתי חוקי מגלגלים הרבה מאוד כספים.
אוקיי, אז באמת, איפה נמצא היום הצייד הלא חוקי בישראל? באיזה אזורים ובאילו בעלי חיים מדובר?
לצערי הרב, זה בכל האזורים. אין כמעט אזור שאין בו צייד בלתי חוקי. הבעיה שלנו זה עד היום הייתה שלא ידענו לעלות על הציידים מבעוד מועד, ידענו להגיע אליהם רק במערבים די אקראיים. לשמחתי, יחד עם משטרת ישראל במגב, בהנחיה של המפכ"ל היוצא אלשיך, ובהובלה של קובי שבתאי, ניצב קובי שבתאי, הקמנו יחידה חדשה שהיא בעצם לספק מודיעין על אותם ציידים בלתי חוקיים, ואני חושב שעכשיו כמות הקפיצות שלנו תעלה בהרבה. אנחנו כבר רואים את זה בחודשים הראשונים של ההרצה של היחידה, יש כבר עשרות ידיעות, ואני חושב שאנחנו נוכל לצמצם את התופעה ובעצם בכך לשמר את המינים הייחודיים האלה לארץ.
טוב, אנחנו כמובן מאחלים לכם בהצלחה במלחמה הזו בצייד הלא חוקי. אני מודה לך על השיחה הזו, מנכ"ל רשות הטבע והגנים, שאול גולדשטיין. תודה רבה לך.
תודה רבה לכם.
אתם שלושה שיודעים בכאן תרבות, אני דודו ארז. דוקטור סמדר כהן נמצאת כאן, כי מחר יום הלשון העברית מצוין ברחבי הארץ. התחלנו לדבר על מגדר, שפה, מין, מין ביולוגי, מין לשוני. בואי נדבר על ראש הממשלה הראשון, ראשון או ראשונה, אם זו הייתה אישה.
אילו היא הייתה אישה, היא הייתה...
היא הייתה אישה. אני רוצה לדבר על גולדה מאיר.
כן, אבל גולדה מאיר
היא... הייתה אישה. היא הייתה אישה. האישה הראשונה שהייתה ראש ממשלה. או, יפה. אז בואי נדבר עליה.
אז טוב, אז אנחנו שמענו בזמן האחרון את הדיון הציבורי הגדול מאוד בראש או ראשה, והייתה התנהלות שלמה סביב העניין הזה, וראשה, כן או לא, מותר או אסור.
נכון, יש דיון שלם עד היום, אני חושב.
כן, עד היום.
ראשת העיר.
האדמה רועדת, אל תשאל, יש ממש פצצות בעולם הראשון.
השאלה היא, יש דבר כזה שנקרא ראשה?
אז יש ראשה. אבל זה בעצם כמו האבן הראשה.
נכון,
כן?
יש אבן ראשה, אנחנו מכירים.
כמו האבן הראשית, כן?
נכון.
בעצם זה שם עצם. או שם תואר שכזה, אבל זה לא משמש במשמעות של ראשת ממשלה. ראש ממשלה...
האם אפשר לקחת זכר ולהפוך אותו לנקבה באמצעות הוספת הידיעה?
אז בעצם יש שני דברים. יש הראשה ויש ראש. ובעצם הם שני מונחים שונים. הם לא אותו הדבר. זה לא זכר ונקבה של אותו הדבר. והטענה של מי שטוענים שאסור לומר ראשת ממשלה, היא בדיוק הטענה הזאת, שראש הוא ראש. בדיוק כמו שיד היא יד, אתה לא תאמר עכשיו בשביל לומר על יד של גבר, אתה לא תאמר יד. נכון? כי... או אתה לא תאמר על אף של אישה, אתה לא תאמר אפה.
הכל אנשי הפוליטיקלי קורקט, שיגעתם אותנו.
יופי, אז בוא נדבר לרגע.
אז זה ראשת ממשלה או ראש... או ראשת עיר, תחליטו, הניחו לנו לחיות את חיינו, מרוב פוליטיקלי קורקט, כבר לא יודעים וכו'.
אז באמת, העניין הזה של ראשה הוא סיפור די חדש, הוא לא סיפור כל כך ישן, בסך הכל מאז מינויה של מרים נאור להיות המשנה לנשיא בית המשפט העליון. עד אז לא היה משנה, היה המשנה. כן. עד אז לא היה ראשת מפלגה, אלא ראש המפלגה, בסדר? אבל אז כשהגיע, והעניין הזה עלה כמה וכמה פעמים לדיונים, הוא הגיע לאקדמיה והיו שאלות האם צריך כן או לא להפוך את התואר לנקבה בהתאם מעניין. לנושא של התפקיד, כן? הדבר אולי היסודי ביותר שאנחנו מכירים בדיונים בעניין הזה, זה באמת סיפור גולדה מאיר, כשגולדה מאיר, לפני שהיא נהייתה ראש ממשלה, היא קודם לכן הייתה בעצם האדם הראשון, האישה הראשונה שנשלחה לצירות שלנו בברית המועצות, ואז התפקיד היה ציר, היא הייתה הציר שלנו בברית המועצות.
אוקיי.
אבל אז קמו אנשים כאן בארץ ואמרו, רגע, מה? ציר, אישה, צירה. זאת הייתה הפעם הראשונה שבה החליטו לשנות בעצם, לשנות את שם התפקיד.
מעניין.
על פי מינו של נושא המשרה. אחר כך היא נתמנתה להיות הזאת שעושה את תפקיד השר.
ממש סללה את הדרך לעברית בשפת נקבה.
ממש. ואז היא, לפחות בתחום הפוליטי. אז היא התמנתה להיות שר, כן? בתפקיד שרות של העבודה. ואז, עד אז, שוב, היה שר. היא, במשך זמן מסוים גם קראו לה שר העבודה. עד שלב שבאמרו, שר. היא תהיה שרה, שרת העבודה.
וואו.
ואז בעצם התחיל כנראה העניין הזה של, אז בואו, אז אלוף או אלופה, אורנה ברביבאי, היא אלוף או אלופה.
זו השאלה, אם הדרגה, זה תפקיד, זה דרגה, כי הדרגה היא אלוף.
האם זאת דרגה? האם זה תיאור משרה? האם זה צריך לנטות על פי המין של מי שנושא את המשרה הזאת או לא? שאלה מעולה, האם נגיד שרנית?
נשמע כמו סרן קטן.
אבל מצד שני אנחנו אומרים סמלת, נכון?
כן.
זה כן עובד. אנחנו אומרים תוראית.
למרות שסמל בכלל זה ראשי תיבות של סגן מחוץ למניין, ובכלל
אבל זה כבר הפך להיות, אבל זה כבר הפך להיות מילה, זה קצת כמו דוח אולי.
יפה.
שם זה ראשי תיבות גם.
אז מה עושים? אלוהים אדירים, ללבד כמובן לשכוח את העברית.
אז זאת שאלה, תראה.
ולהתנצל.
אז אחד הדברים שאנחנו יודעים לומר זה שבאמת מהרגע, או לפחות כך מראה המחקר החברתי, מהרגע שיש שימוש בתארים בלשון נקבה, אנחנו גם רואים יותר, בעצם הטענה או הבסיס לדבר הזה בקרב מי שנלחמים על זה, זה שאם יש תואר נקבי, אז גם בנות צעירות יותר שומעות את השימוש הנקבי הזה, ויוצאות מנקודת ההנחה שזה
גם
אפשרי.
גם אני יכולה, כן.
בעצם אם אני לא מנכיחה את התואר הזה, אז כאילו אין התפקיד הזה. אם אין טייסת... ממי נקבה,
אז
פשוט אין. ובאמת, עד פסק הדין של אליס מילר, לא הייתה טייסת, היה רק טייס, טייסים. ולפתע פתאום, גם פסק הדין...
הבעיה היא גם במילה טייסת שהיא יוחדה לטייסת שלמה.
שזה גם טייסת אוסף של מטוסים. נכון, נכון. אז פה זה באמת שאלה של איך אתה יוצר את צורת הנקבה.
בואי נגיד את האמת, היו טייסות בהיסטוריה גם. נכון, נכון. אליס מילר הייתה ראשון... אגב, אפלו אכל להיות טייסת.
במדינה, כן. נכון, אבל במדינה במדינה היהודית הישראלית שקמה ב-1948, זאת אותה הפעם הראשונה הרשמית. קודם לכן, באמת היו...
אז זאת אומרת שבאמת השפה היא גם מייצרת מציאות, וההתייחסות באמת...
נכון, זה מה שטוענות מי שמבקשות להנחיח עוד ועוד את הנקבה בשימוש.
ואת לא מסכימה.
ובאמת, המשנה לנשיא בית המשפט העליון, כלומר, כשמרים נאור נתמנתה להיות המשנה, היא פנתה אל האקדמיה. אז זה עוד אחת מהדוגמאות שבהן הציבור, או מישהו מן הציבור, פונה אל האקדמיה ואומר, אני מבקש מילה. והיא אמרה, אני לא רוצה להיות משנה, אני אישה, אני רוצה להיות משנה. ובאמת האקדמיה נעתרה לבקשתה, אחרי דיונים והחלטות וכו', ומאז גם נוצרה ראשה. עכשיו, האם אני, כמי שנושאת משרה, רוצה שיקראו לי ראשה או ראש? זה כבר החלטה שלי. אנחנו יודעים שמרים פיירברג, למשל, ראש עיריית נתניה, מתעקשת להיות ראש עיר. היא גם אומרת, אני לא ראשן. היא מרגישה שהמילה ראשה דומה לראשן ולא בעלה.
אני רוצה להיות ראש. היא נגד צפרדעים באחד
הגלגולים שלה?
אוקיי.
גם אפרת עינת קליש רותם, שנבחרה עכשיו להיות ראש העיר בחיפה במקום יונה יאב, גם היא בסביבתה מתברר מבקשת שיקראו לה ראש העיר ולא ראשת העיר.
כן, אבל זה נשמע לי שהעברית הפכה להיות פה מין שפה שכל אחד מחליט עבורו איך יקראו לו בחייכם.
אבל אתה יודע מה, גם זה תניחו לנו,
תקפלו את העברית, עזבי את העברית, תחזירו אותה לספר התנך. Let's talk in English. Hello, how are you, Dr. Smadar Khan?
אני ממש בסדר, ואתה?
Fine, thank you.
אז זה, אבל גם זה, אגב, גם ההתעקשות הזאת של נשים מהסוג הזה, בתפקידים האלה, להיקרא דווקא ראש עיר ולא ראשת עיר, בעיניי, גם הוא אומר משהו. הוא אומר שאני חושבת... שלהיות ראש עיר זה יותר טוב, יותר חשוב, יותר קשוח אולי, כלומר כל מה שנלווה.
או שזה פשוט שם הדבר. אבל את צודקת ששר ושרה מוכיח אחרת.
אני חושבת שמרים פיירברג לא הייתה רוצה להיות השר לענייני התפוצות. היא הייתה רוצה להיות השרה לענייני התפוצות. או לענייני כל דבר אחר, כמובן, סליחה על הבחירה.
ואת רוצה לומר לי שאת רוצה שנקרא לך יועצת לשונית ולא יועץ?
אני יועצת לשון באופן עקרוני.
ובכל זאת נקרא לך יועץ כדי להרגיז אותך.
אתה יכול לקרוא לי יועץ, זה לא כל כך מפריע לי. תראה, אני לא כל כך דוגמה טובה, כי אני חושבת שיש איזה משהו שאנחנו קצת מחמיצים כאן. כלומר, אני בעד התנועה הזאת להנחחת האישה, לקביעת מעמד טוב יותר לאישה, ואני גם באמת מאמינה שדרך השפה אפשר וצריך לעשות את זה.
ואולי זה באמת מייצר מציאות ופותח בפני נשים את האפשרויות אפילו בראש.
ואני חושבת שזה לא סתם קורה עכשיו, אני חושבת שקורים שני דברים שאפשרו את זה. דיברנו על טכנולוגיה קודם לכן, אנחנו גם נרחיב בעניין הזה בתוכנית מיוחדת שתהיה לנו היום ב-11, כאן, בכאן תרבות.
זה רגיל שיש עוד תוכנית בכאן
תרבות. תוכנית מרגשת.
די.
מופלאה. שתעסוק בעניין הזה של...
הטובים את שומרת לתוכנית באחת. אוקיי.
היא תעסוק בעניין של עברית וטכנולוגיה ואיך הן משתלבות זו בזו, אבל אחד הדברים אולי החשובים שאנחנו רוצים לדבר עליו בעניין הזה, זה באמת המהפכה הטכנולוגית. היא אפשרה את... יש, כמו שאני רואה את זה לפחות, וכנראה אחרים גם יעידו על זה, המהפכה הטכנולוגית אפשרה את המהפכה הזאת, זה האחד, ושתיים זה מיטו, שגם הוא באופן מסוים מהפכה טכנולוגית, כי זה התחיל באמצעות
הרשת. נכון, מהפכה של רשתות חברתיות.
בעצם העובדה שהתקשורת שלך היום היא ברובה כתובה, היא הרבה פחות מדוברת. רוב התקשורת, גם הבין אישית וגם החברתית, נעשית ברשתות החברתיות, באימיילים, דואר אלקטרוני, במסרונים, בהודעות וואטסאפ או מנשמה, כל הדבר הזה מתקיים
בכתיבה.
מנשמה זה הדרך שלנו הלשונאים לקרוא לדבר הזה.
למה לך אין וואטסאפ?
כמו ספר פנים. כן, נכון. אז אנחנו רואים שהתקשורת הכתובה בעצם הרבה יותר מאפשרת. קודם כל כי אין בקרה. כלומר, אם בדיבור זה נשמע צורם, אם אני אומר לך דודו, עכשיו אנחנו ממשיכות לדבר על, אז בכתיבה...
אבל בפוסט אני אסלח לך.
בכתיבה זה פחות צורם. בכתיבה אני גם יכולה לכתוב... מאזינים נקודה ו-תו.
נכון.
אני גם יכולה לכתוב קו נטוי.
נכון.
אני גם יכולה לכתוב מקף. אני יכולה להשתמש בהמון נזרים גרפיים, שלא יאלצו אותי לחזור פעמיים על אותה מילה. בדיבור, אם אני אומר מאזינים ומאזינות, יקרים ויקרות, שמעתם ושמעתן את השיחה שהייתה אני בעצם יוצרת עומס מאוד מאוד גדול אם אני צריכה לחזור פעמיים על, על הגוף. אבל בכתיבה, אני לא צריכה...
אבל זו הקלה על מלאכת העריכה, צריך למצוא פחות אייטם, אם נסביר כל דבר בשלב.
נכון, אתה צודק.
אבי שמה יחגוג פה את חייו, יחגוג את החיים עם פחות אייטמים, כי נעריך בדיבור.
זה okay. נכון, אבל... והכתיבה מאפשרת לי לדלג על המחסום, על המשוכה הזאת, זה דבר שני. ודבר השלישי, כל אחד יכול לכתוב כמו שהוא מאמין, הוא יכול לשים את האג'נדה, את, ה... את סדר היום, את העמדה שלו, על, ה... על הנייר האלקטרוני הזה. ולא סתם, המהפכה הזאת מתאפשרת רק באמת, אומרת, הדבר הזה באמת מאפשר אותה.
זאת אומרת שדווקא העברית הכתובה השפיעה עלינו, הרשתות החברתיות נתנו איזשהו כוח.
וזה קצת הפוך על הפוך ממה שאנחנו רגילים נכון. בדרך כלל. בדרך כלל אנחנו אומרים שהשפה הכתובה היא השפה נכון. המעונבת, המוקפדת, הארוכה.
יש פה הרבה מאוד תהליכים שמתרחשים
נכון.
כתוצאה מהתפתחות טכנולוגית.
והדברים החברתיים משפיעים. כלומר, גם הטכנולוגיה וגם ההתעוררות החברתית הזאת, רגע, אבל אני לא לב... יש משהו בכפר הגלובלי שמאפשרת, אני לא לבד. אנחנו נמצאים כאן עם עוד כל העולם, וברגע שיש לנו Me Too, וזה, זאת הופכת להיות תנועה עולמית שכזאת, נכון. אז גם המודעות הזאת, אז רגע, אבל אם אני אישה, אני גם רוצה שידעו את זה, אני גם הולכת עם זה עוד יותר רחוק, ואני אומרת, רגע, יש היום יובל הבן ויובל הבת? אוקיי. עמית הבן ועמית כן. הבת? דניאל הבן ודניאל הבת?
נו.
זיו הבן וזיו הבת? זה כמעט שי הבן ושי הבת? זה דברים שאנחנו לא הכרנו אותם, לא אתה ולא אני כשהיינו ילדים, נכון?
השמות היו יותר מובהקים, את אומרת יותר משוייכים.
השמות היו מובהקים מגדרית נכון. או מינית, אפילו מינית, ביולוגית. נכון. נולדת בת, ביולוגית, קוראים לך מיכל. נולדת בן, קוראים לך דוד, זה נורא. זה ממש היה ברור. היום...
והיום הדוד הוא מיכל, מיכל היא דוד.
אז זהו, וגם פה יש עניין, אתה יודע? גם פה רוב העניין הוא שרוב השמות, דווקא ממין זכר, או ששויכו לזכרים ביולוגיים, משמשים גם לבנות.
ולא להפך.
שי.
ולא להפך.
וכמעט לא להפך.
אם כן, יצא המרצה מנסת שוב אפליה, אם כן, מהפכה פמיניסטית.
עדי הוא קצת דומיני, זאת אומרת לכתחילה. עדי שימש בתחילה לבנות, והפך להיות קצת בנים, ועכשיו הוא קצת... הוא כמעט
לא, אבל זה מעניין מה שאת אומרת, שכביכול השמות הזכריים נתפסים כיותר יפים.
לא, אני חושבת שלא.
ולכן בנות רוצות להיקרא כך?
אני לא בטוחה שזה העניין, אני חושבת שזה גם חלק מהעניין הזה ש...
שבנות רוצות להיות בנים, בקיצור.
ההורים שלהם.
נכון, זה גם נכון.
אבל זה כנראה פשוט יותר לגיטימי, שוב, זה מתחיל, אני חושבת שאם אנחנו ניקח את זה עוד יותר...
לא תקראי לבן מיכל.
בינתיים, יכול להיות שבעוד 20 שנה כן.
זה הזמן, נתת רעיון.
אבל אני חושבת שאם אנחנו הולכים עוד יותר לעומק, ואם אתה מרשה לי רגע להיות בלשנית לרגע ממש, אז אני חושבת שאם אנחנו מסתכלים על העניין הזה שהשמות ממין זכר משמשים גם לנקבה, זה דומה מאוד למה שקורה כשאנחנו אומרים שומעים וחוטבים, כן? אנחנו משתמשים בעצם בריבוי הזכר כן. כדי לתן גם נקבות, ואנחנו בעצם מה אומרים? אנחנו אומרים שהזכר סוכל תתפס כניטרלי, הוא הדבר נכון. הניטרלי. הדבר המסומן, כלומר זה שאם אני משתמשת בו, אז ברור שהוא מסמן רק קבוצה אחת, ולא את הכלל, ולא את הניטרלי, זה הנקבה. כשאני אומרת שומעות, ברור לכל שמדובר אך ורק בבנות. אבל כשאני אומרת שומעים, אז זה יכול להיות רק בנים, וזה יכול להיות גם וגם.
נכון.
ואותו הדבר עם השמות. אני מרגישה שזה כנראה חלק מהעניין. בהרבה מקרים אנחנו מרגישים שהשם הזכרי יכול לשמש גם לנקבה, כי הוא ניטרלי, כי אין בו הסימון הזה של המין, אבל מיכל לגמרי מסומן נקבית, ולכן הוא לא יכול לשמש להיות זכר.
אנחנו ברשותך נעצור כאן, נכננו, נהפוך את כל השמות לגם זכר וגם נקבה, כי גמרנו כמה אפשר. שלום לכם, שלושה שיודעים בכאן תרבות, אני דודו ארז, ועכשיו אנחנו עוברים אל הפינה, פינת הגיימינג שלנו, המשחקנות. הפעם השאלה היא של שרון לוזון מחיפה, האם משחקי מחשב הופכים אותנו לקשוחים יותר? שלום לדוקטור חנן גזית, חוקר גיימינג ומומחה למשחוק, מרצה במרכז הבינתחומי בהרצליה וראש המרכז הישראלי של איגוד חוקרי משחקים דיגיטליים העולמי, שלום לך.
שלום שרון זודו ושלום למאזינים.
טוב, יש קשר בין משחקי מחשב לבין קשיחות? משחק מחשב יכול להפוך אותנו לקשוחים?
מה, זו שאלה מאוד מאוד מעניינת. תראה, אנחנו יודעים שבמקרה של אירוע טראומטי, אתה יודע, כמו תאונה או רצח, עדי ראייה, אנשים שלא מורגלים במראות קשים, הם מחמיצים את הפרטים החשובים בזירה, וכל אחד יכול לראות משהו אחר.
אוקיי.
התופעה הזאת נקראת במצבים רגשיים, אתה יודע, של סטרס וטראומה, התופעה שמשפיעה על התפיסה החזותית וגורמת לנו אפילו לדבר שנקרא עיוורון ראייה.
זאת אומרת מה, כשאני נתקל באמת בחיים בסיטואציה שהיא טראומטית, אסונית, אז אני לא מאבד את כל המידע, חלק מהפרטים נשמטים ממני?
בהחלט, זה נקרא, התופעה הזאת ידועה במדעים הקוגניטיביים בשם Emotion Induced Blindness. וממש אתה לא רואה חלקים מהתמונה, לכן אנחנו גם מכירים את הסרטים כמו רשומון או דברים אחרים. כל אחד רואה משהו אחר.
זה מעניין.
עכשיו, מה שמסתבר, שצוות חוקרים, אוניברסיטת ניו סאוט ווילס ואוניברסיטת סידני באוסטרליה, בראשות סטיב מוס, הם מצאו שגיימרים שמשחקים במשחקי מחשב אלימים, מסוג קאונטר סטרייק או קול אוף דיוטי, רואים את העולם אחרת.
וואו.
בהשוואה לאנשים אחרים שהם לא גיימרים.
מה, זה מכין אותנו למצבים טראומטיים כבר?
אז בואו נפרט, המחקר פורסם לאחרונה בכתב העת Visual Cognition. מה שעשו, החוקרים חילקו את הנבדקים לשתי קבוצות. גיימרים שמשחקים יותר מ-5 שעות במשחקי מחשב אלימים כמו GTA, Counter Strike, Call of Duty, Battlefield, Games of Gears, Sniper Elite, אתה יודע, כל המשחקים האלה שבהם אנחנו משתמשים בתיאורים גרפיים מאוד חזותיים של המשחק כמו Headshot, כאילו שאתה יורה, אתה יודע, בראש של היריבים שלך, לעומת נבדקים שלא משחקים בכלל במשחקים דיגיטליים.
כן.
עכשיו אנחנו יודעים שהדשוט או כל התיאורים הגרפיים משחקים אלימים מאוד מגבירים את ההנאה של השחקן במשחק, זה גם
כן, גם נספר למאזינים מה שנשמע באמת מאוד מזעזע כשאנחנו מתארים את זה כאן ברדיו, אבל זה חלק מחוויית המשחק של בני אדם, אפילו הספציפיות של הפגיעות במשחקי מחשב.
בדיוק, זה קטע של התגנבות, הכישורים האלה של להסתתר ולצלוף ממישהו מרחוק, וגם המפתחי משחקים מבינים שזה דגר נורא כיפי, ומעניקים לך ניקוד כפול או תגמול למשולש אפילו על headshots, מה שנקרא. עכשיו, האם יש לזה יתרון בעולם האמיתי לכל הדבר הזה? אז כמו שהתחלנו בהתחלת השיחה, החוקרים עשו משהו מאוד מעניין. הם הראו לנבדקים סדרה של תמונות שמתחלפות בקצב מאוד מאוד מהיר, של הסרט השנייה. 17 תמונות כאלה, תמונות נוף. תמונה אחת מתוך תמונת הנוף היא בזווית של 90 מעלות, זאת אומרת מוטט. וכל מה שאתה צריך לעשות זה לזהות את התמונה הזאת שמוטט מבין בסדרה הזאת. אוקיי?
כן, כן.
עכשיו, מה שהם עשו, הם שתלו לפני התמונה הזאת שזה מוטט בזווית 90 מעלות, הם שתלו תמונה נוספת, שזה מדובר באמת בשברי שנייה, שבחלק מהם היה תמונות כאלה חמודות של חתול, כלב, סתם בן אדם, ובחלק היו תמונות של אירועים, נקרא לזה תמונות שמעוררות הרגש, או של אימה ופחד, בואו נגיד נחש, או בן אדם שמחזיק סכין, או פורץ שעומד עם סכין, אירוע של אלימות, או גואל. גואל זאת אומרת, אתה יכול לראות לפעמים תמונה של שירותים מלוכלכים. זה לפני התמונה של הבעטיה הזאת. והם שואלים, האם תוכל לזהות את תמונת המטרה? כן, התמונה הזאת שמוסטת בזווית של 90 מעלות. האם יש הבדל בין גיימרים לבין מישהו שלא גיימר? עכשיו, מה שנמצא, ושהנבדקים שהם אינם גיימרים נכשלו בזיהוי התמונות האלה, הם פשוט לא ראו אותם. זה חלק גדול מהמקרים, לעומת גיימרים שהם כן מורגלים במשחקי מחשב, משחקי וידאו אלימים.
זאת אומרת שאני קצת מתרגל למצבים קשים, למצבים טראומטיים, ולומד לתפקד, לראות, לאבד עיבוד חושי במצבים האלה, וואו.
בדיוק, הם קוראים לזה תפיסה חזותית. הם הצליחו לזהות ולהבחין טוב יותר באופן מובהק בתמונות האלה, בתוך הסדרת תמונות עם התמונות המסיכות.
שמע, אין לי ספק שאני אגב אחד מהם, כי אני שיחקתי לא מעט במשחקי יריות.
כן, גם אני גיימר, בהחלט. עכשיו, מה שמעניין זה לא ששחקני משחקי הוידאו, הם היו בעלי קשב חזותי טוב יותר באופן כללי. אתה יודע שהם היו שמו לב יותר. כי בתמונות עם הכלבלב, חתול, התמונות החמודות ששמו לפני, לא היה הבדל בין קבוצת הגיימר לקבוצת הביקורת. עכשיו, למה זה קורה? אנחנו מבינים שתהליך למה זה קורה קודם כל ומה המשמעות של זה. אנחנו יודעים שתהליך הראייה לא תהליך של צילום תמונה. כן, זה שילוב של תהליך טופ דאון ובוטום אפ של בעצם עיבוד ופרשנות. עכשיו, ברגע שיש תמונות או סיטואציות קשות, הן נאבקות על הקשב החזותי. זאת אומרת, הן מסיחות את הדעת. ולכן חלק פשוט מהתמונות לא נקלטות, ואתה רואה את המציאות, אתה פשוט לא רואה חלק מהמציאות, ואני מניח שאנשים שמשרתים בכוחות ביטחון והצלה, שמגיעים לזירות כאלה מורכבות, הם רואים את התמונה ואת הפרטים טוב יותר, מאשר מישהו שהוא אינו איש חירום והצלה או כוחות הביטחון או הוצאה, וזה עוזר להם לתפקד במצבי חירום.
מה, זה מדהים שאולי אנחנו פה מגלים באמצעות המחקרים האלה, וגם באינטואיטיבית, שהמשחקים האלה ממש מכינים אותנו למצבים מסוימים, או צוותים שאמורים לתפקד באמת במצבים כאלה.
בהחלט, זה לא רע. שנקרא, הרמת להנחתה, אני בהחלט חושב שיש מקום לשקול לשלב את המשחקי הוידאו האלה מהסוג הזה, או סימולציות ממוחשבות כאלה, ותהליך הכשרה של צוותים. כמובן, בצורה מבוקרת, אבל לא זה. עכשיו, יש לי עוד מילה תחת סיכום אחרונה להורים ילדים צעירים. תראה, לכל משחק וידאו יש סיווג כמו שיש לסרטים. על פי רמת הלימוד, דם וגרפיקה ושפה אלימה. ממש כמו שאני לא אתן לילד שלי הקטן או לילדים שלי לראות את קיל ביל או ג'אנגו, הסרטים האלמותיים הנפלאים של קווין קרנטינו, כן, שיש בהם המון אלימות ושפה גרפית. כן. אני לא אתן לילדים צעירים לראות את הסרטים האלה. ככה חשוב לדעת ולהגביל ילדים צעירים במשחקים, במשחק במשחקים אלימים.
זאת אומרת, זה כאן יכול לפגוע.
למשל פורטנייט, כן. יש לו סיווג מגיל 12 ומעלה. אתמול דיברתי עם מישהו ואומר לי, תשמע, ילדים בכיתה א' ב' בגיל 9-8 משחקים בפורטנייט.
כן, קשה מאוד, אני משער של לאכוף את הסיווגים.
הורים צריכים, תשמע, זו אחריות שלנו להציב גבולות בעניין הזה, כי זה לא פשוט. ובאופן כללי, באמת, יש לכאן יתרונות, אבל יש גם סיכונים בגילי מסוימים עבור ילדים צעירים, ואנחנו חייבים להדגיש את זה פה.
קיבלנו את ההזהרה הזאת. תודה רבה לך, דוקטור חנן גזית, חוקר גיימינג ומומחה למשחוק, מרצה במרכז הבינתחומי בהרצליה, וראש המרכז הישראלי של איגוד חוקרי משחקים דיגיטליים העולמי. תודה לך.
גיימון, שלום שלום.
ועכשיו, מנהר הזמן! אנחנו רוצים לומר שלום למגיש העסקת מנהר הזמן בכאן תרבות, ערן מנהר, שלום לך.
מה העניינים?
מה? אתם עומדים להקליט את מנהר הזמן בחוץ?
בלייב.
בלייב בחוץ?
בלייב, לא בחוץ, יהיה קר, זה בערב.
בערב, בחוץ, מחוץ לאולפנים כאן.
מחוץ לאולפנים, נכון. וואו. אנחנו נפגשים במוזיאון טיקוטין ביום חמישי, זה מוזיאון לאמנות יפנית בחיפה.
אוקיי.
אנחנו מקליטים פרק מיוחד לרגל, זה יהיה בפרק המאה שלנו.
וואו.
והוא ישודר בהמשך, ואנחנו מקליטים אותו, ואנחנו עוסקים בהיסטוריה של השדים והמפלצות ביפן. מאיפה זה בא בכלל? איך זה נולד? מאיפה זה בא להם בכלל?
מעניין. אז רגע, איפה זה קורה מחר, יום חמישי, לאן צריך להגיע?
20:00 מוזיאון טיקוטין לאמנות יפנית בחיפה, זה בשדרות הנשיא. יש בפייסבוקים ובכל האתרים, יש לינק גם אם רוצים להזמין מקום. אני מניח שאפשר גם באותו ערב פשוט להגיע.
נספר למאזינים ולמאזינות שהעסקת מנהר הזמן שאתה מוביל, מגיש, כותב, הוא עוסק בדרך כלל במקרים שקרו בעבר מזווית ש... טרם הכרתם, ושווה לכם להזין גם לעסקת, וכמובן גם להגיע מחר ולהנות מהדבר הזה שמתרקם לכם אל מול העיניים.
כן, אנחנו בדרך כלל בכל תוכנית מערכים מומחה אחד לתחום, אנחנו מספרים סיפור, איזה אנקדוטה שההיסטוריה שכחה או העדיפה לשכוח, ואנחנו מרחיבים אותו ונותנים לו כל מיני זוויות מאוד מאוד מעניינות, סיפור אחד מאוד מענה, כמובן בשילוב כל מיני עזרים, גם הסאונדים כאלה, קוליים כאלה ואחרים, והפעם אנחנו ממש נהיה על הבמה, ואפשר יהיה ממש לראות את הסיפור קורה בין שנינו, הייתי עוזר האוצרת של המוזיאון, ואנחנו ביחד נצלול, אני מניח שעד המאה הראשונה אפילו לספירה.
וואו, אז אתם מוזמנים, זה קורה מחר בחיפה, אתם יכולים לראות גם בעמוד הפייסבוק שלך, נכון? את כל הפרטים המלאים.
נכון, נכון, הכל נמצא שם, גם אצלי, גם בעמוד של מוזיאון חיפה, וגם בעמוד של כאן תרבות.
אנחנו מודים לך ומזמינים את הציבור להגיע מחר, חיפה, תודה רבה לך, ערן מנהר, מגיש העסקת מנהר הזמן בכאן תרבות, תודה לך.
ביי ביי.
ואנחנו חוזרים לדוקטור סמדר כהן, שהיא יושבת כאן, במרפסת האריסטוקרטית של האולפני, יושבת ומלהגת ומדברת על עברית, כי מחר יום העברית. מחר אגב יתקיים גם בשבע בערב בירושלים חידון עברית ענק, ואת הבאת לנו טעימה מהחידון פלוס חידות מקוריות שישמעו מחר בחידון. ספוילרים.
ספוילרים. כלכלנים.
כלכלנים.
את המילה הזאת אתה כבר מכיר, דודו.
ודאי.
טוב, אז אולי נקדים רק במילה אחת ונאמר, מחר יום העברית, האקדמיה ללשון העברית עושה אירוע גדול, רב משתתפים בכמה וכמה מקומות באוניברסיטה העברית בגבעת רם. האירועים מתחילים בשעה 4, יהיו שם גם פאנלים, רבי שיח שכאלה.
רבי מחר.
שורש כפול כזה עם שתי בטים.
בדיוק.
שלושה רבי שיח שכאלה, אחד שיעסוק בלשון ומגדר, ואחד שיעסוק בלשון הפרצופונים.
אבל בינינו מיצינו את נושא הלשון ומגדר,
אנחנו
ולכן שרפנו אבל... להם את הפאנל מחר.
לא, הוא יהיה, אני מקווה, שאני מניחה שהאנשים שידברו בו, ידברו על פנים נוספים של העניין הזה.
אין עוד פנים.
אין עוד פנים.
שרפנו הכל. אוקיי, מה עוד?
ידברו על מלחמת השפות. הזכרנו כבר שהאוניברסיטה העברית ביקשה להתחילו ללמד באנגלית ולא בעברית.
כי מה היתרון בכך? מה ללמד תלמידי חוץ?
הטענה היא שיש תלמידי חוץ וששפת המדע היא שפה בינלאומית, ומכיוון שהיא בינלאומית, אז כדי...
זה שמה שיח שמתאים ללפני 70 שנה.
אגב, השיח הזה הוא זה שקבע שהאקדמיה ללשון העברית יקרא האקדמיה, בדיוק מהסיבה הזאת, שרצו לשוות למוסד מעמד בינלאומי, ולכן העדיפו אקדמיה ולא ועד או ועדה.
מספיק כבר לסנות את עצמנו או לבוז לנו.
טוב, וגם רב שיח נוסף, דבר אליי בפרצופונים, העניין של האימוג'י.
הם כן הרגשונים, האימוג'י.
הפרצופונים, כמו שהאקדמיה קבעה.
מי מאיתנו לא מכור ללבבות, הוא סמיילי קורץ וראש מתפוצץ.
שפה חדשה לגמרי שנוצרה גם בעקבות הרשתות החברתיות.
פתאום להגיד, קאקי מחייך הפך למשהו לגיטימי, כי זה היה מגעיל לפני הדבר.
אז אלה רבי השיח, ויהיו גם כמובן עוד סדנאות וכל מיני... דברים יותר קטנים, מפגשים יותר קטנים, עם מעט אנשים ועם מרצים מעניינים, גם מן האקדמיה וגם מבחוץ.
יש הכל פאנלים שהולכים ומתכווצים עד לצינוק שאפשר לכלוא את המבקשים.
מהצד שלנו, יועצה לשון, גם תהיה סדנת קריינות. אנחנו נראה איך אתה יכול להיות קריין בכל ישראל. זאת תהיה סדנה שיעבירו...
צריך תמיד להישמע מודאג, נכון? הקריינים בכל ישראל תמיד נשמעים כאילו עוד שנייה מלחמה פורצת.
לא, הם בעיקר צריכים להישמע כאלה שיודעים היטב את כל פניה של העברית ואת כל גפניה.
תראי, התרחקת מהמיקרופון, הטוב שאת לא משדרת מהאוטו. אני רוצה להודות לך, אז רגע, אבל בואי אנחנו ננצל את הדקות שנותרות רגע לפני שגואל פינטו ייכנס לאולפן עם תוכניתו גם כן תרבות. רגע, אז קודם כל...
וכמובן גולת הכותרת בשבע בערב, חידון, החידון הגדול.
מחר.
זאת כנראה פעם ראשונה שהדבר הזה קורה. אז אתה יודע מה, בוא, מה אכפת לך לנסות לענות
על... נספר, אני אתן דווקא קרדיטים או מזקים מראש, וכך נוכל להנות מכל הדקות שנותרו לנו עם חידות. האורך שלנו הוא רז חסון, המפיקים הם אבי שמי, דה פקטו ודה יורה, ליטל אמירן ואלכסנדרה לויקר, לביצוע הטכני די-ג'יי אלון מקלר.
היחיד.
וגם יגאל שפירא שמאזין לתוכנית ומלווה אותנו, אתם מוזמנים להאזין לשלושה שיודעים בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון החינמי כאן. עוד הוא נמצא אצלכם בטלפון בחנות האפליקציות, וכך תוכלו לענות לאחר שתורידו ותתקנו אותו מכל התוכניות של כאן תרבות בכל זמן ובכל מקום, כל העסקתים, כל המוסיקה, כל החדשות, ועוד סמדר כהן, יש לך שלוש דקות של חידון עברית.
טוב.
הנה אז... מיד נמצא מוסיקת שעשועון עם פעימות לב מלחיצות. בהנחה שיש.
העיקר שיש פה מפעם בעקומה שלמטה.
דפרבלטור.
טוב, אז אנחנו ניקח שני סוגים של שאלות בחסות האקדמיה ללשון העברית. מי שירצה עוד יכול להיכנס לאתר של האקדמיה ולמצוא עוד שאלות כאלה, הכנה לקראת החידון הגדול.
בבקשה.
שאלות, האם אתה עברי? עד כמה אתה עברי? כן? תגיד, בטלפון הנייד שלך יש לך בטריה או סוללה?
סוללה.
סוללה. איזה שירים אתה מעדיף לשמוע, עבריים או לועזיים?
עבריים, עבריים, אלא אם כן זה ניק קרשו או ענקת גבהים של קייט בוש. עברית עם סטייה קלה ל-80s.
בסדר, מוותרת לך. האם אתה משתמש בביטוי, זה מרגיש לי?
לא, זה מעצבן אותי.
מעולה.
מרגיש לי.
מרגיש לי. תרגום מקולקל באנגלית.
מה זה דבר? יש
תופעה
כזו, כן.
נורא מאוד. אחת המלחמות הגדולות שלנו בעת החדשה.
תסלחי לי, זה גועל נפש, כן.
האם כשאתה מכניס משהו לתקשור, תיק אוכל שלך, זה כריך או סנדוויץ', במקרה שלך זה תמרים.
לא, לא, זהו, אני אוכל תמרים ולא לחם, אני נמנע מלחם.
אבל נניח, האנשים שאתה מכיר, אם אתה צריך ללמד אותם, או את הבן שלך, נגיד, מה תכניס לו לתיק, כריך או סנדוויץ'?
שאלה טובה, אני לא, אל תכניס, אני לא מתעסק, לא, לא.
אני לא מכין כריכים.
לא, באמת שלא. אני לא, בלי לחם. אוקיי.
פחמימות,
תמרים, אני, תמרים.
תמרים זה טוב. באיזה שפה הפרופיל שלך בפייסבוק?
באנגלית, קשה לי עם עברית בממשקים טכנולוגיים.
כשאתה עונה לטלפון אתה אומר הלו או שלום?
אני בדרך כלל, אם זה מספר לא מזוהה, אני לא עונה. ואם זה מספר שאני מכיר, אני שותק ואז שומע איך הבן אדם אומר הלו? יש פה מישהו? ואחרי המבוכה הזו אני מדבר.
אז הלו, בסדר. תגיד, ואם נגיד סתם במקרה אתה צריך לכתוב לי הודעה ואתה יודע שהרי אין לי וואטסאפ, אז מה אתה כותב לי, אס-אמס או מסרון?
אולי אס-אמס בינתיים, אבל אני אומר מסרון, אבל אני כן מרגיש שאני כותב אס-אמס.
טוב, דודו, טוב, אתה אמנם, יש לך נטייה להיות עברי, אבל יש גם חריקות שאנחנו צריכים לעבוד עליהן.
יש גבול, כן.
בוא נלך לשאלות להארדקור,
למומחים. יאללה, שאלות האחרות, יש לנו חצי דקה, קדימה.
תגיד, אם אתה נרדם, אם את נרדמת באמצע השיעור, ופתאום את מתעוררת.
ופתאום בומף, כן.
מכל צעקה של המורה.
כן.
אז מה, תגידי לה, המורה, את מפריעה לי, אני יושנת, או המורה, את מפריעה לי, אני ישנה?
ישנה.
אוקיי. אם אתה רוצה להגיד על המורה ללשון שהיא מספר אחת או אחד?
לא, מספר אחת, מספר סתמי בנקבה. מספר אחת, טעות ידועה.
מספר סתמי בנקבה.
מספר אחת, כמו מספר שתיים. כן, המשיכי, המשיכי. עד שדיג'יי מקלר יפייד אותנו. קדימה.
וכשאתה רוכב, אתה רוכב על אופניים, אתה יוצא לרכוב או לרכב?
רק לרכוב.
ועל אופניים חשמליות או חשמליים?
חשמליים זה זכר.
ועל רכינוע או על סגווי?
לא עושה את הדברים האלה. אם אני עולה על זה אני מת אחרי דקה. תודה רבה דוקטור סמדר כהן, זה היה מצוין, יום עברית שמח, מחר
חג שמח.